כמובן שלישייה של משניות, מחלוקת בין רבי גמליאל לבין רבי יהושע, בכולם רבי גמליאל טוען שאישה נאמנת, ויש שניות בגמרא למה היא נאמנת. לפי דעה הראשונה מדין מיגו, לפי דעה שנייה מדין חזקה, בית עמוד בית. מה הכוח שנותנת לאישה את היכולת להוציא כסף מהבעל שהוא המוחזק. התמקדנו בגרסה השנייה, כמובן כי הריף רק מביא את הגרסה השנייה, ויש הרבה בעיות במיגו. מצד אחד המיגו פגוע, מצד שני המיגו מוגבל, כי זה מיגו להוציא, אז הריף מביא את הדין של חזקת הגוף. הבעיה היא שהעולם של חזקות, שמרת השם, ניכנס לעולם הזה, העולם של חזקות לא מתאים כל כך להוצאת כספים. בעולם של חזקה אין כאן דאטה אימפרי, אין כאן מה שנקרא בירור, הוכחה, אנחנו לא מוכיחים שום דבר, אין שום לוגיקה, אין שום אחוזים, אין שום נטייה הגיונית להגיד שהמצב נשמר עד הרגע האחרון. ממילא כל הדין של חזקה זה סוג של התנהלות. נעסוק בשאלה איך אנחנו מתנהלים, אם אנחנו דנים בפסק, אנחנו דנים בעובדות, אבל התנהלות הוא לא תוציא כסף מהבעל. אפשר להגיד שאני מתנהל כאילו הסכין לא פגוע, מתנהל שהמקווה לא חסרה, מתנהל שאדם תמיד, אבל נגיד שאני מתנהל, שאני צודק, ואני, האישה אומרת, הייתי בתולה בשעת האירוסין, ואז נתנהל כאילו אני בתולה, ולפי התנהלות הזאת של חזקה, אני אוציא את הכתובה, זה כמובן מאוד 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 לא סביר, מאוד מאוד אבסורד. ממילא, הגענו לצומת. גישה אחת היא לומר שבאמת חזקת הגוף לא תוציא כסף, כי חזקת הגוף זה סוג של חזקה דמי קרה, מה שקוראים בחזקת איסור, אלא שמדובר פה בצירוף. כך טען המורדכי, כך טען הרש, כך טוענים הרבה הרבה ראשונים. כמובן, יש דרכים שונות להגדיר את הצירוף. אם זה צירוף של כוחות, אם זה צירוף מולחד, אם זה צירוף יותר דינמי, שכל אחד תוקף חלק אחד ואלמנט אחד של חזקת ממון. אבל בסופו של דבר, איך שלא נגדיר את הצירוף, אני יוצא מהסוגיה עם המסקנה המתבקשת, שחזקת הגוף היא חזקה רגילה, וחזקה רגילה כוללת גם חזקת הגוף, לא תוציא כספים, מדובר פה בצירופים. כן? זאת הגישה היותר נקייה. הבעיה בגישה הזאת היא הגמרא בדף ל"ו, לפי הבנת רש"י. הגמרא בדף ל"ו מדברת על חרשת ושוטה. לפי הבנת רש"י בסוגיה גם היא נאמנת. לפי הבנת התוספות, הסוגיה לא עוסקת בנאמנות האישה, הסוגיה עוסקת בשאלה אחרת, האם חזקתם כמוקת עץ, ואין כאן מקחתות, כי הבעל ידע שהן בולות. אבל לפי רש"י, מדובר פה באותה נאמנות שיש לאישה של דף י"ב, י"ג ות"ו, שיש לה נאמנות. הבעיה היא, איך אתה מאמין לאישה שהיא לא יכולה לטעון? אז הרי אתה הגמרא תנינה. אוקיי, יפה, אנחנו טוענים עבורה. אבל הידי תנינן לא יכול לייצר בורי ושמה. בורי ושמה לא קיים מסוגיה בלמד וו. מדובר באישה שלא יודעת כלום, מדובר בשוטה, אי אפשר להגיד שהיא טוענת בורי, והבעל הוא רק שמה, ממילא יש בורי ושמה שמצטרף עם חזקת הגוף ולהוציא כספים. כי בורי ושמה זה מי שיודע משהו, והשני לא כך יודע. כאן גם התובע, האישה, לא יודעת כלום. אז אפשר לייצר בצורה מלאכותית הלכתית איזה טענה מדין תנינן. אבל יצירת הטענה הזאת, או הצעת או הנגשת טענה עבור האישה, לא תוביל אותי למצב של בורי ושמה. ולפי רש"י, כך מדייקים כמעט כולם, על כורחי, לא מדובר לפי רבן גמליאל בנאמנות המורכבת מחזקת הגוף פלוס בורי ושמה. כנראה שיש חזקת הגוף סולו, שעל ידי חזקת הגוף אני מצליח להוציא כספים. וזה גם מוכח מרש"י אחר, אם יש לנו מספיק זמן לדבר על רש"י הזה בדף ע"ו. יוצא מרש"י מהתוספות בדף ע"ו שיש גרסה אחרת לסוגייתנו. שלפי הגרסה הזאת, לפי הבנה שנייה בגמרא בדף י"ב, יש כוח בחזקת הגוף להוציא כסף, גם נגד חזקת ממון. ובתוך הגרסה הזאת אנחנו נעסוק היום, אוקיי? לפני שאני אחזור למה שראינו בסוף השיעור, וזה כמובן רגע מאוד 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 חשוב בהלכה. למה? כי בהלכה תמיד דנים האם יש הבדל בין חזקת הגוף לבין חזקת הדין, מה שנקרא חזקת הדין. חזקת הדין, אני שומר את המאמר הלכתי הקדום, אני אומר, הייתה פנויה, אז אם יש ספק קידושין, הבעל זכה קידושין, לא יודע אם הקידושין נחת לידה, או הקידושין לא נחת לידה, ספק קרוב לה, ספק קרוב לה, אולי הדוגמה הכי קלאסית, אז אני משאיר את החזקת פנויה, או ההפך, אישה שהייתה נשואה, והבעל זכה גירושין, ספק קרוב לה, ספק קרוב לה, אז אני משאיר את המאמר הלכתי, שם זה לא חזקת הגוף, אני לא משמר מעמד גופני, פיזי, אני משמר מעמד סטטוס הלכתי, אז השאלה אם יש הבדל בין חזקת הגוף למה שנקרא חזקת הדין. ואם יש הבדל, מה ההבדל? כי בדרך כלל זה ניואנסים, שחזקת הגוף מסוגלת לעשות ככה, וחזקת הדין מסוגלת לעשות ככה. בדרך כלל הבדלים מתבטאים בשינויים מאוד 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 קלים, קשה לבחון אותם. לפי רש"י, יש פה אמירה מאוד מאוד דרמטית, שחזקת הגוף כל כך שונה, שהיא לא רק השינוי לא מתבטא באיזה דקים, איזה שינויים קטנים, אלא חזקת הגוף מסוגלת להוציא כספים, להוציא כסף, להוציא מאות. זה משהו אדיר. אם נלך בכיוון של רש"י, ונגיד שלפי גרסה שנייה בגמרא, לשנה בתרא של הגמרא בדף י"ב, חזקת הגוף מוציא כסף, זה יוצר פער נורא, פער גדול בין חזקת הגוף לחזקת הדין. ואנחנו היום ננסה לעמוד על הפער, ולהגדיר מה זה חזקת הגוף. מבחינה ראייה מערכתית, מה קורה בש"ס, דף י"ב ל"ב בכתובות, לפי הבנת רש"י בל"ו, והבנת רש"י בע"ו, מהווה אמירה מאוד 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 קיצונית על מעמד חזקת הגוף, והבדל בין חזקת הגוף לשאר החזקות. אוקיי? תופעה שנייה שראינו ביום רביעי, לא רק העצמת חזקת הגוף ונתינת כוח להוציא כספים, אלא דווקא הגבלת חזקת הגוף. שאני מפעיל חזקת הגוף להוציא מאות, לפי המשנה בדף ע"ה, רק אם המום או החוסר בתולין התגלו ברשות הבעל. זה הסיפור. אם גילו את המום בשעת נישואין, אז אני ממשיך את חזקת הגוף שאיתה אני אנקה את הלוח עוד מעט. ממשיך חזקת הגוף, אני אומר, זה קרה אחרי הרסים. אבל אם גילינו את המום ברשות האבא, ברשות האישה, אבא ואישה, אז משום מה, אני משהה את חזקת הגוף. אני לא מעמיד למה? חזקת הגוף זה כל עניינו, זה המשך זמן. אני ממשיך את המאמר הקודם, הפיזי, עד הרגע האחרון. מה אכפת לי מתי גיליתי את המום? אם המום התגלה ברשות האבא, המום התגלה ברשות הבעל, אם המום התגלה אחרי הארסין, והארסין זה השעה הקריטי, אז אני ממשיך לפי חזקת הגוף, אני אומר, המום קרה דקה לפני שהתגלה. מה אכפת לי אם זה כבר ברשות האבא או ברשות הבעל? זה מה שראינו במשנה בדף ע"ו, וקצת ניחשנו שזה אותו היגיון, שמכיוון שמדובר פה בחייזר מאוד 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 מיוחד, לא חזקת הדין הקלאסי, אלא דין מיוחד, חזקת הגוף מיוחדת, אז מצד אחד יש לקוחות יותר עוצמתיות, מצד שנייה יש כאן שדה הפעלה הרבה הרבה יותר מוגבל. אז המגבלות משקפות את אותו תופעה, שיש פה משהו מיוחד. והיום ננסה על המשהו המיוחד הזה, אוקיי? אז בואו נקה את הלוח, זה מחדש, אוקיי? חזקת הגוף הוא האדום, שעה קריטי הוא אריסן, אם זה יקרה פה זה מקח טעות, אם זה יקרה פה זה אין מקח טעות, אוקיי? אוקיי חזק, אבל זה נשתמש בו. אז ככל שהמום מתגלה פה, אז אני ממשיך את חזקת הגוף כדי למקם את המום אחרי הריסון ואין כאן מקח טעות. כך הייתי חושב ולא הייתי מחלק מן פה לבחור. כך הייתי אומר, אם תשאל אותי מה הקשר, מה הרלוונטיות של חזקת הגוף בסוגייתנו, הייתי מגיע למסקנה הזאת. שעת הריסון הוא שעה קריטי, אם המום מתגלה כמובן לפני כן אין מה לדבר, כי כאילו את המום ודאי אין כאן מקח טעות. האירוני היא שהיא תקבל את המתיים. אם גילו את המום לפני הריסון ובכל זאת הוא קידש אותה, אז אין כאן מקח טעות, אז הוא קיבל על עצמו את העסק הזה. מדבר בזה שנגלה פה ולא יודע אם המום קרה פה, מקח טעות או קרה פה, לא מקח טעות, המשך חזקת הגוף להגיד שזה קרה אחר כך. כך הייתי טוען, אוקיי? בא משנה בדף ע"ה ומלבישה שאלה אחרת. זה שעת נישואין, זה רשות האב, זה רשות הבעל, אם המום מתגלה פה נאמנת, אם זה הספר, אם המום מתגלה פה, אינה נאמנת. זה הרשע. זה הקושי השני. יש לנו בעצם שתי נקודות דאטה. נקודה אחת, חזקת הגוף עדיפה מן המוציא מחבר עליו הרעי, אני מוציא כסף בידי חזקת הגוף, והיא מוגבלת דווקא אם המום מתקלה בשביל הבעל ולא בשביל דאט. כן, יש חזקת הגוף? כאן משום מה, אין חזקת הגוף. אוקיי? Okay. זה המשוואה שלנו. אנחנו צריכים לפתור איכשהו את החידה על הלוח. Okay. אנחנו היום נעמיד שתי הגדרות. כן? יש פה, בוא נגיד, ספקטרום. כן, ספקטרום של תגובות וספקות. כן, אולי התגובה הכי, הייתי אומר, הכי נוטרלי, הכי פחות לוגי, זה להגיד, ספק, זה ראית לכונה. לא רק הלוגיקה, לא מעניין אותי מה קרה, מה לא קרה, אם זה דמן התורה, מה אחרים, דין דרבנן בקידה. בצד שני יש לנו עדים. שני עדים מהווים את העובדות, את האינפורמציה הכי אמינה, הכי סיב, על ההלכה. השאלה איך אני, איפה אני ממקם חזקה? בדרך כלל, חזקה דמי קרה, כפי שצחתי אותה, קראתי לה התנהלות, אז בעצם זה מאוד 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 רחוק מעדים. איך נבין את התנהלות הזאת? חכה עם את זה שלנו שבוע הבא. אבל זה התנהלות. אני לא מתייחס, לא מביא לוגיקה, לא מביא הודעות, זה לא הגיוני. אני רק אומר, אני משמר, אני מקווה את המצב הקדום, בוטח אותו, ממשיך אותו, משמר אותו, עד הרגע האחרון. כן? זה הדין של חזקה. כדי להסביר למה חזקת הגוף תוציא מחזקת ממון, אני חייב לקרב את חזקת הגוף יותר לכיוון של שני עדים, ולהפוך אותו למשהו אחר. זאת גישה אחת. גישה אחת, מדובר פה בדרכי הכרעה. איך אני מכריע? אז הייתי חושב שזה חזקה, אבל אם זאת חזקה היא לא תוציא כסף. אני חייב לשנות להגיד, חזקת הגוף שונה משאר חזקות. אוקיי? תמיד איזה מילה או הגדרה, איך נגדיר דבר שהוא לא בא רק כהתנהלות, אלא כמשהו אחר מהמילה שאני מחפש? מה בירור? שחזקת הגוף זה סוג של בירור. מי מעלה את זה? ראית את זה בדף? זה הלשון כנראה של הבית יעקב. בית יעקב זה ספר שנכתב על ידי מי שכתב את הנתיבות. מכיר מי היה? יעקב לויברבוים. יעקב לויברבוים הוא חי בסוף מאה ה-18. הוא כתב הרבה, הרבה, הרבה ספרים, נתיבות המשפט, הלכות המשפט. הוא היה חבר של הקצות החושן, אריה הלר. ואריה הלר כתב את הקצות, אב למילום ושב שמטת. הם היו חברים. פעם אני חושב שעלו את הקצות, כי אני חושב שהספר שלו התקבל בזמנו הרבה יותר מנתיבות. שעלו הקצות, למה הספר שלו כל כך הצליח? והספר של הנתיבות לא כל כך. הוא אחד דיבר מהשני, לא יודע אם שאלו אותו, או דיברו ביניהם. אז הקצות שאלו את הנתיבות, איך אתה מתחיל כל יום לכתוב? הוא אומר, אני פותח את הגמרא ואני כותב מחדש. אז הקצות אומר, אני חוזר מה שכתבתי לפני יומיים, ואני קורא אותו ומתחיל מחדש. אני עובר את כל הסוגיה. כן, רב סולובייצ'יק היה נכנס לשיעור, והיה אומר, במפתח הליטאית שלו, הוא היה אומר, everything I said yesterday is wrong. כל מה שמעתי אתמול זה לא נכון, והיה חוזר ועושה איזה 180. הוא היה חוזר על הסוגיה. אז כמובן, יש שתי השכלות, אי אפשר להגיד יותר, אבל לכנסין לא היה ככה. לכנסין לא נכנס לשיעור ואומר, כל מה שמעתי, לא נכון. ולכנסין היה מאוד מדויק, מאוד מסודר. הייתי אומר שאתה יכול לכוון את השעון, הוא. אז עשר שנים, הוא נתן שיעור על אותה סוגיה, הוא הגיע למיגו בעשר וחצי. אז כנראה שזה עשר וחצי עכשיו, כי השיעור היה כל כך מסודר. אפשר לכוון את השעון. יש דרכים שונות איך ללמוד. אז הקצות והנתיבות, יש איזה, כאילו זה פרי-בריסק סמיכה של תורה. יש כאן איזה הגדרות בריסקאיות, אבל הלשון קצת חסר. רב חיים לא פיתח מתודיקה חדשה, זה שטויות. רב חיים נתן דרכים, לשון, שפה, הוא עשה את זה הרבה יותר בהיר, הבהירות של רב חיים הייתה בהירות מוגזמת, הוא מאוד מאוד בהיר, מאוד חותך, מאוד קולה. אז מדובר פה במה שאני קורא, המאה של פריבוס. כשאנשים עסקו בהגדרות קטגוריות, אבל אין להם את השפה, וזה לא הכי הכי, אני אומר, עקבי. אז הקצות והנתיבות, הנתיבות זה ביעקב לויברבוים, הוא יהיה מאוד 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 חזק בהתנגדות נגד ההשכלה, נגד כל התנועות החילון. באותה תקופה, סוף מאה ה-18, תחילת שמונה ה-19, רב פולני, הוא כתב את תורת המשפט, הוא כתב את תורת גיטין על גיטין, הוא כתב את החוק יעקב על דיני פסחים, מסך הפסחים, הוא כתב את בית יעקב על כתובות, הוא כתב את חוות דעת על ירדיה, הוא כתב את הגדה בשם מעשה ניסים, על הגדה הוא כתב הרבה 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 ספרים, זה ספר מאוד אהוב עליי. אני חושב שהנתיבות לא זוכה, לא מקבל מספיק קרדיט, מספיק הערכה בעולם התורה. כולם קוראים את הקצות, אבל הנתיבות זה ספר מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד ידוע, זה גם ספר של בית יעקב, מכיוון שזה ספר על השס, אז הוא פחות פריסקאי, כי בעצם הוא עובר על כל הדיוקים במצעת הסוגיה. מי שפותח את הנתיבות, יש כאן קביעות קטגוריות כמעט בכל סעיף. אז בבית יעקב, שצילמתי לכם במקורות, אז הוא הולך בכיוון הזה, כמובן, זה כיוון מתבקש, לא איזה חידוש, שום מקום שהוא מעלה, אבל הלשון, פסמתי, כן, הלשון זה הייתי בבית חולים, כן, הלשון שלו מאוד מאוד בהיר. מה הוא כותב? כבר את הלשון ביחד. לפי הנעל מיושב, דווקא ביבמות, דלקה רק חזקת ייבום, חזקת ייבום, מה שאנחנו מגיעים חזקת הדין, והוא רק חזקת הדינה, ובזה רובד. הוא לא מדבר על הוצאת כספים, הוא מדבר על יכולות של החזקה לנצח על הרוב, שבדרך כלל הרוב מנצח את החזקה. אבל בחזקת הגוף, לומר שהגוף נשתנה מכמו שהיא, עלים טובה ועדיף מרובה. כמובן הוא לא מגדיר קטגורית כבירור, הוא אומר עלים טובה, זה נשמע כמותי, אבל אני מרגיש שהוא הולך בכיוון הזה. שבעצם בחזקת הגוף, מכיוון שמדובר, לא במעמד, אלא במשהו פיזי. תקשיבו היטב. זה לא רק במשהו פיזי, אלא באישה מדובר במשהו פיזי וגם טבעי. אני מחלק בין חזקת הגוף של האישה לבין חזקת הגוף של המקווה. כי באישה, בגוף האישה, יש שתי נקודות. פיזיות וטבעיות. זה דבר שיש לכל אישה שנולדה. אז מכיוון שמדובר במשהו פיזי וטבעי, ככה אני אגדיר את זה בזהירות, לא שהאחוזים יותר חזקים שהיא לא תשתנה, כי סך הכל מה הבדל בין גוף האישה לבין המים של המקווה. לא מדבר פה, כאילו יותר הגיוני להגיד שהיא לא השתנתה, ואיזה יש בירור שהיא לא השתנתה מהמקווה. אז מבחינתנו, איך אנחנו מאבדים את העולם? כשאני מסתכל על אישה, מבחינתי אני לוקח את זה כעובדה שהיא שלמה, כי רוב האנשים נולדות שלמות, אז אני מסתכל על אישה שנולדה לפני 20 שנה, אני מאבד את האינפורמציה, מצידי, הכל זה פסיכולוגיה, הכל איך אני מאבד, סובייקטיבי. אצלי זה נתפס כעובדות. אתה שואל אותי, עובדה, האם האישה הזאת היא שלמה, יש לה מומן, אני אומר, עד הודעה הבאה, עד שהרופא יגיד וידווח לי, אני מתייחס, ברגע שאני מתייחס, זה הופך להיות עובדה, כי שום דבר הוא לא עובדה, גם העדים זה לא עובדה, איך תדע, אולי העדים משקרים. התורה מקבעת שהעדים מהווים שיא הראיה, אז כל מה שהעדים אומרים נתפס אצלי כעובדה. אז גם פה, מדובר פה משהו פיזי, ואני כמובן, לא רק פיזי, אלא גם טבעי, כדי להפריד בין חזקת הגוף הזאת לבין שאר חזקת הגוף, אני מנסה להגביל את הנזק, כי אם תגיד שכל חזקת הגוף זה בירור, אז זה באמת פותח תיבת פנדורית, שכל חזקת הגוף מהווה בירור. מדובר פה בחזקת הגוף של האישה. מכיוון שזה לא רק פיזי, זה גם טבעי, אז זה נתפס כבירור ולא כהתנהלות. בעצם אני משנה את הגדר. רוב חזקות זה התנהלות, חזקת הגוף זאת בירור. ברגע שזה בירור, מתחיל לחשוב אחרת. אז השאלה, איך האחרת הזה מתבטא? אז קודם כל, אם זאת בירור, אז הבית יעקב טוען שזה ינצח רוב, מעניין. אבל גם לא נקבל את המסקנה של הבית יעקב, ודאי שחזקת הגוף, גם אם היא לא תנצח רוב, היא תנצח מה?
חזקת הדין.
כן, חזקת הדין. מי אומר את זה? יפה? כן, תוספות. זה הגישה, זה מה שתוספות אומרים כנראה בשתי מקומות. שחזקת הגוף הוא שונה, ובגלל השוני הזה, תוספות לא מגדירים מה שוני, רק אומרים שיש הבדל. אבל בגלל השוני, כשיש אימות בין חזקת הגוף לחזקת הדין, חזקת הגוף תנצח. אז המפגש הראשון שלנו עם האימות הזאת, הוא בדף תת. כן, תן שנייה ואחר כך נגדיר. מה יש בדף תת? בדף תת יש את הדין של שעני. כן? יש שתי אופציות לשביי. או אשת כהן, או פחות מי"ג. כן? כי התחתנה פחות בגימל שנים. אז באשת כהן, השאלה אם זה תחתיו או אינו תחתיו. וכאן דווקא הפך, חזקת הגוף הולכת לרעתו, לא לטובתה. אם נפיל את חזקת הגוף, נדחה את הפתח פתוח, את הביאה, עד הרגע האחרון, ומתברר שהיא זינתה תחתיו. או ננסה תחתיו, כבר לא משנה אם זה תחתיו. אז כאן חזקת הגוף היא לרעתה. ויש לה חזקת היתר לטובתה, כי היא מותר לך, יש בעלי הכהן לפני כן, אז היא נשארת מותר לבעלי הכהן. אז תוספות מחדשים, זה חידוש של התוספות. מה, כל ההנחה של התוספות, למה אני אוסר את האישה מדין שביי, למה לא נפעיל חזקת היתר לטובת האישה? אני לא יודע אם אתם זוכרים את הסוגיה של שביי, כאן אפשר לחלוק כל ההנחה של התוספות, מה אפשר לומר? תוספות שואלים, למה אני לא מבטל שביי מדין חזקת היתר, מה התשובה? מה? כן, שביי זה משהו אחר. שווי זה סוג של נדר, יצירת איסור. זאת אומרת, ברגע שאדם מחליט שאשתו אסורה, סוגר, אני לא מפעיל חזקות, לא מפעיל שום דבר. לא חזקות ולא בריא ושמע ולא מיגו, זה דיון בראשוני. כי שווי זה סוג של נדר, יצירת איסור. אז מי שאומר שאשתו אסורה, היא אסורה, לא בגלל עובדות. אל תבלבלו אותי עם עובדות. אני אומר שאשתי אסורה, אני עושה שאשתי אסורה. שהבינה שחתיכת איסור. אז כל ההנחה של התוספות משקפת שתוספות הבינו את הסוגיה, ששווי זה סוג של נאמנות, ואז אני מתחיל להעריך מי נאמן יותר, מי נאמן פחות, ואז אפשר להאמין לאישה נגד בעלה, כי יש לה חזקת היתר. זאת הקושיה של התוספות בדף תתמן א', ותשובת התוספות בתתמן א', למרות שיש חזקת היתר לטובת האישה, להשאיר אותה במצב של כשרות לבעלה, תוספות אומרים, ואם תאמר ונקמה בחזקת שהיא קשירה לכהונה, ויש לו מדע אדרה באיסלון למימר, דעש לניבלה מכוח חזקת הגוף. אז הבנה פשוטה בתוספות שחזקת הגוף מתגברת על חזקת הדין. אז כבר רואים שהוא שונה, וההבנה הזאת שחזקת הגוף מהווה בירור, תעזור לנו להבין למה הוא מנצח חזקת הדין, כי אנחנו יודעים שבירור תמיד מכריע את נעלות. זה כל ההיגיון של רוב וחזק ורוב עדיף. למה רוב מתגבר על חזקה? כי חזקה זה התנהלות, רוב זה בירור, תמיד אני מעדיף בירור, כן, יותר קרוב לשני עדים, מהפעלת התנהלות. אם אני יכול לברר את המציאות, למה שאני כאילו בוחר במחדל של נתנהל ככה ונניח כאילו זה קרה ככה. זאת אומרת, האינסטינקט כזה שחזקת הגוף שונה, והוא שונה בכך שהוא מהווה בירור, בעצם כבר יש לי בתוספות, ועוד מעט נראה תוספות שנייה בדף עיני מבקנו.
איך אני
אומר
את מה שאני
תכף
אומר? כלומר, גם
להגיד שהגוף השתנה, דבר שהוא מאוד
קשה,
כמו שקרה, בסוף הסיטואציות שהגוף השתנה, אנחנו
יודעים עכשיו שהגוף השתנה, אז להגיד,
וואו,
זה מאוד קשה
להגיד
שהשתנה, זה לא משנה, זה קרה.
נכון, 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 אתה בעצם מעלה כאו פה, ונגיד לך בקטע הבא, שבעצם יש לנו מה שנקרא חזקה דאיתרא, שיש כאן ראיות בחזקה. אם מדובר בדבר שאף פעם לא השתנה, אתה יכול להגיד שזה בירור. אם זה מדובר בדבר שהשתנה, אז אתה לא מוכן לקבל את הבירור הזה. ההיגיון ההפוך אומר שלא, שמכיוון שאנשים תופסים שינויים כדבר שקרה, כי יש עובדות כל כך מונחות בטבע, עובדות פיזיות, שאני שומע שמשהו קרה, אני במוח שלי, בתגובה שלי, בסדר, זה קרה, אבל זה קרה, אני מעמיד אותו בזמן הכי מאוחר.
בטח
לא
הפוך, זה כדורים, הם רוצים המון
אותם. נכון, נכון, זאת הסיבה שהעברתי אותו מההיגיון האובייקטיבי לתפיסה הסובייקטיבית. אם אתה בעצם מנתח אותו כאיזה משוואה מתמטי, אז אין כאן בירור. אבל אתה שואל איך אנשים מגיבים לו, וזה קובע מה נחשב בירור, מה לא נחשב בירור, אז אני אומר, אנשים כנראה מגיבים לדבר כל כך פיזי וכל כך טבעי, כדבר שקרה, לא דבר שהיה. נכון, לזה נגיע. גם אם זה לא סובייקטיבי, בירור, איך בירור מוצאים המון. לא כל בירור מוצאים המון, גם אם זה לא סובייקטיבי. אוקיי, כן, משהו.
אפשר
להעמיד את תוספות שהם אולי טיפה יותר
מתונים, הם
לא דווקא הולכים עד הבדיה כל שלא ממש קריא ברורי,
אבל פשוט יש משהו ממשי בחזקת הגוף שאין בחזקת דין.
תגדיר אותו, תגדיר אותו כקטגורי, מה הקטגוריה השונה? לא סתם תגיד שיותר חזקה.
הוא פשוט משהו שיותר קיים בעולם, יותר נוכח. איזה נדר,
אוקיי, אז מה זה חזקת הדין, מה זה חזקת הגוף? תגדיר אותו. אתה התארת את ההבדל, אבל עכשיו תהפוך את ההבדל הזה לקטגוריה, כן? אתה לבוש איזה נעיל שחור, למה זה ישפיע על ה... לא לבוש? כי אני אומר שמי שלבש שחור, אז מושך את הדבורים.
כי זה משהו מוגדל, זה לא רק דעת, איך אתה דין למשהו שאני מגדיר? זה משהו שלפעמים רק בעולם ההגדרתי. משהו שאני מתקח ממשהו. זה לא בכלל כאילו ברור, אבל זה משהו שהוא יותר... הוא יותר ברור לכל אחד. זה לא ברור, אלא יותר ברור.
אז מה זה?
ציוד, מה?
התנהלות יותר רצויה, יותר עדיפה, מועדפת. אוקיי, בסדר. ואז אני בעצם מסיר את התוספות. יש הרבה דרכים לסיר את התוספות בין בשביל. אבל מסתכל בתוספות עין הימד ב', והגמרא בעצם עין הימד ב', זה גם משמע ככה. כי בעין הימד ב', רבה, מלא פה מאמר, כנראה מאמר מוסגר, אין לנו מספיק זמן, מספיק בנדוויד, להגדיר האם זה באמת מאמר מוסגר. אבל כשרבה וכל המורים ניסו להסביר את המשנה ונגיע חזרה למשנה, אז רבה אמר, קודם כל תדעו לכם, אל תחשבו שרבי יהושע, שלא מאמין לאישה, שולל חזקת הגוף, גם רבי יהושע מקבל חזקת הגוף. בוא נעבור לדף עין הימד ב', מה אומרת הגמרא? אמר רבה, לא תאמר רבי יהושע, לא עזל בעשה חזקת הגוף הכלל, אלא כי לא עזל רבי יהושע בעשה חזקת הגוף, היחדיקה, חזקה דממונה. אבל איך הדלקה חזקה דממונה, עזל בשר חזקה דגופה. הייתם את הגמרא הזאת, נכון? שמתי במקורות? כן. רבי גמליאל, רבן גמליאל, רבי אליעזר, הם טוענים שחזקת הגוף כל כך שונה, שהיא גם יכולה להוציא כספים. על זה אנחנו דנים עכשיו. אבל גם רבי יהושע, שטוען שחזקת הגוף לא מוציא כסף, אי אפשר להפעיל חזקת הגוף נגד חזקת ממון, גם הוא יקבל חזקת הגוף. כך טוענת הגמרא. תוספות שואלים, מה החידוש רבי יהושע מקבל חזקת הגוף? מה, הוא חולק על כל החזקה? אני זקוק לרבה להגיד לי שרבי יהושע שלא מקבל דבר רבן גמליאל, ואין להוציא כספים על ידי חזקת הגוף, בכל זאת יקבל חזקת הגוף, זה חידוש כבר? אז מה טוענים התוספות? מה החידוש של רבה? כן, שרבי יהושע מקבל חזקת הגוף נגד כל חזקה אחרת בעולם. חוץ מחזקת ממון. על זה הוויכוח. להגיד לי שרבי יהושע מקבל חזקת הגוף, אני לא זקוק לרבה. כל אחד מקבל חזקה, זה גם מפורשת בחולה. אז מה רבה אומר? מה רבה מחדש? אז כנראה שרבה מחדש, תוספות, פרש אף אגב דיגה חזקה אחרת, כנגד חזקת הגוף, כי הכה, דבלב חזקת ממון, יש חזקה אחרת של פנויה, גם נגד חזקות אחרות, רבי יהושע מקבל חזקת הגוף. וכל הוויכוח ביניהם, האם חזקת הגוף מסוגלת, להוציא כספים. רבי יהושע אומר שלא, רבי גמליאל אומר שכן. זאת אומרת, מה שתוספות בדף ת', כמו שנגיד ככה, בתוספות בדף ת' הבינו, איך שלא נדיר את התוספות בדף ת', כנראה נמצא בגמרא בדף ע"ה. המקור לתוספות בת' בן א' הוא דף ע"ה מב'. יש ויכוח בין רבן גמליאל לבין רבי יהושע, אם חזקת הגוף מוציא כספים. אבל אין ויכוח אם חזקת הגוף מנצח על שאר החזקות. כי חזקת הגוף שונה, יותר חזקה, לפי הבנת התוספות. יש הבנות אחרות בסוגיה, אבל לפי הבנת התוספות, גם רבי יהושע, ששולל מחזקת הגוף יכול להוציא כספים, מעניק לחזקת הגוף ניצחון על חזקת הדין שאר חזקות. אם כך נגדיר, אוקיי? אם כך נגדיר חזקת הגוף כבירור, ולא סתם כהתנהלות, אולי נוכל להבין יותר את הגמרא בדף ל"ו. אנחנו התמקדנו בגמרא בדף ל"ו כחידוש. וואי, הנה. ודאי שאין ברי ושמה שמה, כי עדי תנינן לא נגיע לברי ושמה. אז על כורחי יש שיטה, שיטת רש"י, הסוברת שחזקת הגוף מוציא כספים, והשיטה הזאת אנחנו מתמקדים עכשיו. אבל יש לו גם שאלה אחרת. לא איך אני מצליח להוציא כספים על ידי חזקת הגוף באישה אחרת שאין לברי ושמה, למה אני זקוק לתנינן? אם יש חזקת הגוף לטובת האישה, שהיא תנצח גם בלי יצירת טענה עבורה. אוקיי, אני יודע שעל ידי יצירת טענה מדין תנינן, אי אפשר להגיע לברי ושמה, הנה יש חידוש, חזקת הגוף לבד מוציא כספים. אבל למה כדי שאישה הזאת תתגבר ותקבל את כספה, למה אני זקוק אפילו להגיד טענה עבורה מדין תנינן? מה, מקווה טוען משהו? כשאני מפעיל חזקה, זה על ידי טענה? חזקה זה התנהלות של בית דין. בית דין מעריכים את המצב, עומדים מול ספק, מורים לנו איך להתנהל, נותנים לנו קו, הקו הוא הקו הקודם, ממשיכים את הקו. אישה הזאת באה לפנינו, יש ספק אם היא הייתה בתולה, אישה חרשת ושוטה של דף למרב, הייתה בתולה או לא בשעת ארסן, אז בואו אנחנו נגיד שלפי חזקת הגוף היא הייתה בתולה. למה? כדי שהיא תנצח בדף יוד ב' ודף יוד ג', יש ויכוח בין שני אנשים שפויים, אישה ובעל, כמובן זה יוביל אותנו לידי בר ושמה, זה יוביל אותנו לידי מיגו, מכיוון שיש טענות, בטון וניתן, ואחד מול השני, אז בנוסף לחזקות, יש כל מיני גורמים של טון וניתן, כל מיני אלמנטים של טון וניתן, שקיימים שלא קיימים במקווה, כי המקווה לא יודעת להגיד שום טענה, ועסקים לא יודע להגיד שום טענה, אז בדף י' ב' י' ג' יש לנו תרכובת, קומבינציה של דיני איסור, פלוס דיני ממנוס. בדיני ממנוס, יש כאן איזה... אני מגיע לכל מיני כוחות שלא קיימות במקווה ובסכין. מיגו, בר ושמה, ושם נראה בדף י' ג' או כל מיני גורמים בסדר. בדף למד וו אין טענה מצד האישה. למה? כי אישה לא יודעת לטעון. אז האישה הופכת להיות מקווה, הופכת להיות סכין. היא לא יודעת לדבר. אז מה אני עושה כלפי סכין? מה אני עושה כלפי מקווה? אני מפעיל חזקה. אז למה כדי להפעיל את החזקה לטובת האישה בדף למד וו, כדי להפעיל את חזקת הגוף, כדי שהיא תנצח, אני חייב להגיד טענה עבורה. שלא נגיד טענה עבורה.
מה רבה ואתה אומרת שכל חזקה שאני מתענה?
זה חזקת כמו שנים, וזה חזקה לגמרי אחרת. זה אותה מילה, זה פשוט תופעה לגמרי אחרת. זה ראייה שם.
זה אותו רעיון, כאילו
מתייחס אליה כאילו. לא, זה כאילו, אתה קראת את הגמרא לא נכון. כל דבר שבגמרא בחזקת הבדים נקראת חזקת כמו שנים זקוקה לטענה, אבל זו לא אותה חזקה בכלל. זה כאילו שאתה מתבלבל במילה של חזקה. זה משהו לגמרי אחר, כי חזקת גימל שנים באה להוכיח, וצריכים טענה כדי להוכיח. כמובן, זה בנוי לתור הגיון שנגיע עוד מעט, אבל אל תתבלבל עם המילה חזקה, החזקה שם היא לגמרי שונה. במקרה, זה נקרא חזקה, אבל זה לא... למה אני צריך טענה? למה שהיא לא תהיה מקווה? ואני מפעיל עבור המקווה חזקת הגוף, להגיד שהיא נשארה בתולה עד הדקה האחרונה. תגיד מה שאנחנו אומרים עכשיו, חזקת הגוף, כדי, תקשיבו היטב, אולי חזקת הגוף יכולה לתפקד כחזקה רגילה. בסדר. אבל כדי שחזקת הגוף תוציא כסף, אני דורש שחזקת הגוף תהיה בירור. לא מספיק התנהלות. אני דורש חזקת הגוף כבירור, כדבר שבא לברר. כאינפורמציה. ייתכן שאני מקבל בירורים בתוך בית הדין, רק אם יש טענות. פתחתי תיק. להלביש התנהלות, זה אקט של בית דין יוזמי. אני מסתכל על המקווה, יש בעיה כמובן, אתה מביא את השאלה, אבל בסדר, אתה לא טוען על המקווה. אתה מביא את השאלה ואנחנו צריכים להכריע. מקווה חסרה, מקווה שלמה, טהור, טמא. אז אני יכול להלביש חזקות בלי טענות. אבל להתחיל לאסוף אינפורמציה ולהתחיל לברר מה קרה בעבר, זה אני אומר רק כשיש טענה שפותחת לי את התיק. התלות הזאת של חזקת הגוף כדי להוציא כסף בטענה, ואני צריך לייצר טענה. אני לא מייצר טענה של בר ושבע, כי בר ושבע אני לא אגיע על ידי טענינה, אבל לפחות טענה סמלית, לפתוח את התיק. ואני מציג טענה עבור האישה, ייתכן מאוד שזה סימן נוסף לכך שחזקת הגוף שלנו כדי להוציא כסף, צריך להגיע לסוג של בירור והוכחת מה שקרה, וזה רק על ידי טענות. זאת אומרת, אני... שאלה כללית בבית דין, מתי בית דין יאספו בירורים, הם זקוקים לטענות? זה נוגע לשבועות, זה נוגע קצת לעדים. עדים באים, אף אחד לא טוען, ועדים באים לבית דין, ומעידים שאתה חייב כסף למישהו, אם נקבל את העדות. שאלה מעניינת, מה הקשר בין הטענה לבין העדות? זה קצת נוגע, אם יש פער בין העדים לבין הטענות, אני טוען X, והם טוענים אותה תוצאה, אבל נרטיב קצת שונה. מה הקשר בין הטענה לבין העדות? אפילו אם נגיד שעדות מהוות איזו אינפורמציה אוטונומית ועצמאית, אולי שאר הבירורים, למשל חזקה, שאר הבירורים, בית דין מתחשבים בהם רק כתוצאה מטענה. זאת אומרת, עוד ביטוי לכך שחזקת הגוף שלנו קצת שונה, התלות של חזקת הגוף בטענה. בדרך כלל חזקה לא תלויה בטענה, כאן היא תלויה בטענה. לא יהיה מספיק זמן, מי שראה דברי רשי ברב אשי, זה אולי קצת שונה, שהחזקת הגוף של האישה לא תעזור לבעל בטענתו, זה קצת שונה, אבל אולי גם כן קרוב. זאת אומרת הגישה הראשונה, כן שנייה, הגישה הראשונה תגיד לנו שאני מזיז חזקת הגוף מעולם של חזקות קלאסיות, מעולם של בהורה. וזה אני רואה בתוספות, בדף ת', תוספות דף ע"ה, כמעט הבנת הגמרא בדף ע"ה, אלא אם כן נמשוך את הגמרא בכיוון אחר, ואולי זה גם מסביר למה כדי להפעיל חזקת הגוף ל"ו, להוציא כסף, אני זקוק ליצירת טענה על ידי תנין. כן, תזכיר לי את השם?
אדר.
אדר, כן.
אדר, כאילו, מה בין המדבר והעיקר הזה, הבעיה זה שהיא מוציאה את הכסף.
זה מה?
עיקר הבעיה זה שהיא מוציאה את הכסף, מה בין המדבר.
כן, נכון, נכון. זאת אומרת, אני אנסח את השאלה בדרך קצת אחרת, אפילו את מה שאני אומר לפני כן, אפילו נגיד שחזקת הגוף זה ברור, ואפילו נגיד שכבירור הוא מנצח שער חזקות, אפילו נגיד את הכל, אין זה מסוגל להוציא כספים. כי בדרך כלל לא כל בירור מוציא כסף, מי לא הוציא לא אמרינו. לא לפי רשי, לפי רשי זה כן מסוגל. כי זה הנאמנות של בן גמליאל, הוא כן מסוגל להוציא כספים. איפה? טוב, צריכים לחזור לעין ה', בסופו של דבר בעין ה' יוכל, השאלה באיזה מסגרת. למשל, דף ע"ה, אם ניקח את העמדה של רבי אליעזר המורה, התגובה הראשונה לסתירה במשנה, הוא טוען שאין סתירה. שהרישא שאומרת שהבעל נאמן זה רבי יהושע והסיפא זה מגמליאל, וסתם ניסחו את זה כמתי נתקל האמון. ואז הוא אומר שבסופו של דבר רבן גמליאל יגיד שחזקת הגוף של האישה מוציאה כספים גם ברישא גם בסיפא. אז לפי רבי אליעזר המורה שם, אז ברור שאני נשאר עם אותה מסקנה, לפי רש"י לפחות, שחזקת הגוף כן מוציא כספים. זה רק ברבה וברבשי שהדברים מסתבכים. כמובן, הבנה פשוטה של המשנה פה. אני לא חייב להגיד שהמשנה משנה את המפה. כן, עקיבא.
לגבי ההנחה שכלים
ברוריים צריכים לשלם טענה וכלים התנהלותיים
לא צריכים טענה, בית הדין יכול להיות
עצלן
ולא לעשות שום דבר
בכל מקרה.
למה גם אם
אין טענה הוא... אני לא רוצה כעצלנות ויזמתיות. בוא נגיד ככה, התנהלות לא זקוקה לטענה, כי התנהלות זה תגובה לספק ואין לי הוכחות ואני חייב להגיד איזה משהו על המקווה כדי להראות לאנשים איך להתנהל. אתה תמר את הטהור, תוכל לאכול תרומה ככהן. השאלה יותר מעניינת, האם בירורים זקוקים לטענה. צד אחד אני מסכים איתך, צד אחד אני לא. התנהלות של בית דין, הפעלת חזקה, זה המסור, זה החיוש של בית דין, גם בהוראה, גם כשאין טוען ונדן. הם חייבים להראות לנו לאכול את העוף, לא לאכול את העוף. היא נשואה, היא לא נשואה. היא אשת אש, היא לא אשת אש. השאלה האחרת, האם בית דין יקבלו בירור כשאין טענה, זו שאלה יותר לדעתי רגישה. אבל להגיד שבית דין לא יגיד שום דבר אם אין טענות, אתה ביטלת כל העולם של איסורים, כל העולם של...
לא, אני אומר, אז בית דין ואין טענה.
כן.
לא יכול להיות שבשביל להפעיל את בית
הדין,
בכל המישורים, גם
במישורים מרדתיים, צריך טענה. לא כדי להפעיל את החזקה, כדי שיוציא את הכתובה.
עכשיו
אני מבטחתי
בלי קשר
לשאלה איזה קורה. אוקיי, אז אתה מבטא את הראייה הזאת. זה אומר ש... לא, לא חשוב לי. זאת אומרת, לימוד למדני זה בניית לגו. מה ההבדל בין פלפול לבין לגו? אז פלפול זה בית קלפים. אתה מוציא קלף אחד, אז הכל נופל. בלגו אתה מרכיב חלקים, אתה מוציא את החלק הזה בסדר, אתה לא מסכים עם הבנתי בגמר בדף ל"ו, אבל זה לא מפריך את כל הפגישה הזאת שחזקת הגוף יכול להיות בירור. אוקיי. יש פה דרך אחרת, אבל כדי להבין את הדרך האחרת צריכים לקחת כמה צעדים אחורה. אוקיי. אולי חזקת הגוף זה לא תגובה, תקשיבו למשפט הזה, זה לא תגובה אחרת לספק, אלא זה משהו אחר. כשאנחנו מכריעים ספקות, אז לפני שמחליטים איזה כוח להפעיל להכריע את הספקות, צריכים לשאול שתי שאלות. שאלה אחת, איך מנסחים את השאלה, איזה שאלה שואלים, ומתי שואלים את השאלה, זה נקרא לידת הספק. למשל, אם יצא שם נראה בעוד כמה שבועות, את ההבדל בין כל דפרש מרבה פרש, בין כל קבוע כמחצה מהחבר. אם יש תשע חניות מחות בשר שחוטה, ואחד מחרד בשר נבלה, והבשר נפרש ונמצא ברחוב, אני פוסק לפי הרוב, הבשר קשה. אבל אם נכנסתי לתוך החניות, אז אני לא מכשיר, אני לא הולך אחרי הרוב. מה פתאום? המתמטיקה היא אותו מתמטיקה. זה אותם אחוזים. מה ההבדל אם הבשר נמצא ברחוב שאני מכשיר אותו, כי רוב החניות מכרות בשר שחוטה, במצב שאני נכנס לתוך החניות. אז אמת שנגיע לסוגיה הזאת, אבל יש שיגידו שמה משתנה לא ההכרעה, אלא השאלה שאני שואל. כשאני נפגש עם הבשר, אני שואל על הבשר. כשאני נכנס לתוך החניות, אני חייב להגיד משהו על כל החניות. זאת, בסדר, נגיע לכך, נדיר אותו. אבל מאוד 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 חשוב בהלכה, לפני שאתה מתחיל, כל המנעד הזה, הלוח, זה שלב שלישי. שלב שני, אני מגיע לשלב ראשון. שלב שני זה איזה שאלה מכריעים ומתי. השאלה נולדה, זה נקרא לידת הספק. שלב ראשון, אתם מוכנים, זה שלב שלישי. שלב ראשון, האם בכלל צריכים לשאול על זה? אני צריך להכריע על מה אני חייב לשאול. אחרי שאני מכריע שאני כן חייב לשאול, מה אני שואל? אחרי שאני מחליט מה אני שואל, אז אני כבר מנסה להכריע את השאלה. אבל אחרי שאני מגיע לשאלה איך, ומגיע אם צריכים, איך אני מנסח את השאלה, הם דברים שאני לא צריך לשאול עליהם. זאת אומרת, במונחים אחרים, אם יש דבר שלמרות שאצלנו נתפס כספק, לפי הלכה אני יכול לתלם ממנו. ראית דוגמה כזאת השנה?
הרמב״ם.
מה?
הרמב״ם,
כן. באיזה? בספק דאורייתא לחומרא רק מדרבנן. שיטת הרמב״ם, שהתורה לא מחייבת אותי לדאוג בספקות. אם אני יודע שזה מיץ חזיר, אסור לי לשתות. אם אני לא יודע אם זה מיץ חזיר, למרות שלפי העובדות, כלפי שמה, יכול להיות שזה מיץ חזיר, אני יכול לשתות בשלווה ובשקט. התורה לא מחייבת, התורה אוסרת דברים של ודאי, ולא דברים של ספק, מן התורה. זה חכמים שמלבישים את החומר הזה. אתה זוכר את ההלכה שממנו הרמב״ם שאב אותו? שורה? כן, ממזר. בדיני ממזר יש הלכה, יש כלל, ספק ממזר, אסר רחמנה ולא, ודאי ממזר, אסר רחמנה ולא ספק ממזר. כשמדובר ביוחסין, ונגיע למת השם לדיון של יוחסין, רק אם אתה יודע שהוא ממזר. אם הוא ספק ממזר, אז הוא לא ממזר. למרות שלפי העובדות ילכן שהוא ממזר. כי הממזרות נקבעת לפי העובדות הוודאיות, המוחלטיות, ולא מה שקרה. אם אנחנו יודעים שהוא ממזר, הוא ממזר. אחרת הוא מאיתנו, הוא בתוכנו. עד שנכריע שהוא בחוץ. עד שנכריע שהוא ודאית, הוא לא שייך אלינו, הוא ממזר. וגם אם לא נקבל שיטת הרמב״ם, יש מצב שייתכן שהוא אסור. אבל למרות שייתכן שהוא אסור, אני לא חייב להתייחס אליו. למה אני מתכוון? לא יודע אם... מה?
ספק ספק.
שבספק ספק, אז זה לא נחשב לידת הספק. נכנסתם לשאלה הזו? אם יש דבר שהוא רק יהיה אסור, אם אני לוקח שתי הנחות ביחד, שתי קפיצות, אני אקרא לזה שתי קפיצות, כמו בסטאר וורס, אני צריך לקפוץ לגלקטיה אחרת, כדי להגיע לפלנטה הזו, אני חייב לקפוץ במים, אז הוא לא שייך, הוא לא בתחום שלי. הדבר הזה יכול להיות אסור רק אם אני לוקח שתי הנחות, שהביאה קרתה תחתי, וגם שזה היה מרצון. ייתכן שזה קרה, אבל אני יכול להתעלם. אני לא חייב להתייחס לזה בכלל. אצלי זה לא אסור. כי אחרת אתה מייצר נורא תיאות אינסופית. אתה מייצר כל הזמן עוד מצבות. התורה נותנת לי לא להתייחס. וזאת הסיבה שספק ספקה יכול להוציא כספים, כי זה לא ספק שהכרעתי הייתי ספק ספקה דוגמת רוב שיטת הרשב"א. ספק ספקה נחשב דבר שהוא לא מסופק. אם אני מסתכל על האישה הזאת, והדרך היחידה לאסור אותה, זה להגיד שתי הנחות ביחד, האישה הזאת מותרת בצורה ודאית, ואפשר גם להגיע למצבים שהיא גם תקבל את הכתובה, כפי שתוספות אמרו בדף ת' עמוד ב'.
וזה גם קצת דורא את
הלכות
מורה.
כן, זה ספק ספק. מה שהרמב"ם יגיד בספק אחד, אנחנו נגיד בשתי ספקות. הרמב"ם אומר שכדי לאסור צריכים ספק אחד, זה מותר בצורה ודאית, לקיצוניות הזאת לא נגיע. אבל אם דבר רק יהיה אסור, עם שתי הנחות יחד, X פלוס Y, אז זה לא הסוף. זה לא המשוואה שהתורה מקבלת. השאלה כאן, האם זה הסבר של חזקת הגוף. רק כדי להראות לכם את הלוגיקה הזאת, כן? הראיתי לכם את הלשון של הרמב״ם במסכת נזיר. הרמב״ם לא מתייחס דווקא לחזקת הגוף, הוא מדבר על כל חזקות, גם חזקת הדין, שם זה חזקת הדין. אבל רציתי שתתחילו לחשוב במונחים כאלה. וברמב״ם, בפרש המשניות, יש פה ניסוח מאוד חזק במסכת נזיר. אז בואו נלמד ביחד את המשנה בנזיר, ולשון הרמב״ם, ואת הסבר של התוספות ים טוב. שוב פעם, אני לא יודע אם זה הלכה למעשה, אבל אני מגדיר אותה בצורה בריסקאית, כי מדבר פה באיזה הסבר בלשון המשנה. אבל כשתתחילו לחשוב במונחים כאלה, אוקיי? בואו נראה את הרמב״ם. טוב, יש למישהו את המשנה בנזיר, שכחת לביא את המשנה. מה לשון המשנה בסוף? מדבר פה בנזיר, שספק שהוא נטמע, וזה קצת מסובך, כי זה תאומה מיוחדת של תאומת התהום, אבל כרגע לא חשוב. אם הנזיר היה כבר תמי, כשהוא נגע בתאומה הנוספת, או ספק שהוא נגע בתאומה הנוספת, אז אני מפעיל חזקת הדין שלו. הוא כבר נגע בשרץ, נגיעת שרץ לא מפריך את הנזירות. הוא נגע בשרץ, ויש עכשיו ספק אם הוא גם נגע במת. אם הוא נגע במת, זה יסתור את נזירותו. אז אם הוא נגע בשרץ, אז חזקת תמי תמי. אם הוא לא נגע בשרץ ויש ספק אם הוא נגע במת, אז חזקת טהור טהור. זה בעצם מה שאתם צריכים לדעת על המשנה. פחות או יותר, אוקיי? אז מה לשון המשנה בסוף? שחזקת תמי תמי, חזקת טהור טהור, ברגליים לדבר. אז מאוד עניין הרמב״ם, למה המשנה דווקא במסכת נזיר מוסיפה את הספר הזאת ברגליים לדבר? ואנחנו לא יודעים חזקה? אם הנזיר שספק נגע במת כבר היה תמי, אז נפעיל חזקת הדין ונגיד שהוא נשאר תמי, שהוא נגע במת. אם הנזיר שאולי נגע במת הוא היה טהור, נפעיל חזקת טהור ונגיד שהוא לא נגע. זה חזקה קלאסית, חזקת הדין קלאסית. למה אני זקוק לביטוי הנוסף הזה של רגליים לדבר? אז בפירוש המשניות, הרמב״ם מסביר, אני קורא מתוך תוספות ים טוב, זה גם ראיתי לכם בפירוש המשניות, פירוש רגליים לדבר. שעניין יצא לדבר שאין לו תכלית. אם נחשוש לכל שאלה בהלכה, ולא נפעיל חזקה, ולא תהיה לנו את הכלי הזה, אז נגיע לאיזה חור באדמה, לאין תכלית, חור אינסופי. כל זמן שנלך אחר אפשרות, כל פעם נעמיד שאלות, ואמנם העיקר, כשנתקיים איזה עניין, שיהיה, אם יש פה מצב קדום, מצב שיהיה נתון, נניחהו בחזקתו עד שיבוא דבר מבואר שיבדלהו מזאת החזקה. וכל דבר שיהיה בו ספק ואפשרות אחר, לא יסתלק החזקה. זה לשון הרמב״ם. סוף הרמב״ם מגדיר חזקה. אבל תחילת הרמב״ם מכניס איזה ביטוי מאוד מעניין. כי אם לא נפעיל חזקה, נגיע למצב בלתי סביר. בלתי אפשרי. כי נלך אחרי כל ספק, ונחשוב על כל דבר שהוא השתנה. אז התורה מחייבת אותי לחיות בעולם שאני מניח את הנתון כסטטי עד שמקבל מידע נוסף. בין אם זה נתון פיזי, בין אם זה נתון הלכתי. אם הנזיר היה בחזקת תמי, משאיר אותו בחזקת תומתו. אם היה בחזקת טהור, משאיר אותו בחזקת טהרתו עד שמתברר אחרת. התוספות ים טוב, היה רב, מישהו מכיר? יום טוב ליפמן הלר, חי בפראג, הוא קבור בבית הקברות בפראג, שזה בעצם הבית הקברות יותר מפורסם, כי מי קבור שם?
רמחל
זה באיטליה, כן. הרמה בפראג, הרמה עבר לפולין בתחילת המאה ה-16. בתחילת המאה ה-16 לא הייתה תורה בפולין. אתה אומר למישהו, אני מגיע לפולין למות תורה, צוחק עליך. מה את פולין? זה לא מקום תורה, תשאר בגרמניה, כולם לומדים בגרמניה, אף אחד לא עמיד בפולין. הוא עבר לפולין והוא הפך את הפולין למרכז התורה לאיזה 400 שנה. לפעמים יש אדם אחד שעובר ממקום למקום ומשנה את כל התמונה. כן, אני חושב הרבה הרב לכנסים ככה, כי כולם מארצות הברית מתאבלים על כך שהוא עזב את ארצות הברית, כי הוא היה צריך להיות ממלא מקום של סולובייצ'יק, לא יודעים עד כמה הרב לכנסים השפיע על עולם הסדר. כן, עולם ההסדר היום, יש את הטעם הליטאי, זה משהו שלנו היום, הרבה בזכות של רב לכנסין שהביא אותו מחוץ לארץ, כי לולא היה עולה, אז כל הצבע של עולם ההסדר היה קצת שונה. אז הוא הכניס את הצבע הליטאי בתוך כמה איש, לא רק ישיבת הר הציון, הרבה ישיבות שהושפעו מנוכחותו מישיבת הר הציון. אז יש אנשים שפשוט משנים את התורה, רב משה איסלן נקבר בפראג, יחד איתו, יום טוב ליפמן הלם, מי שנוסע לאותו בית הקברות, אז כמובן נוסע ליד הרמה, נפטר בגיל 36, זה קשה לעכשיו, וכמה הוא השיג ב-30 שנה, ואחר כך עובר לפוספד יום טוב ליפמן הלם. אז הוא כותב פירוש על המשנה, שכמובן אף אחד לא קורא היום, בגלל שקהתי רצח את יחם בועז, בגלל שספר קהתי הפך להיות הספר המקובל לכולנו, אז אף אחד לא פותח את יחם בועז, אבל יש שני ספרים, כמובן דווקא ספר אחד איטלקי, רבינו עבדיה מבר תנורה, אדם שחי באיטליה, ויאנטו למהלר, תוספות יאנטו. אז הוא מביא את הרמב״ם, ולדבריו הוא מנסה לחבר בין דברי הרמב״ם לבין הניסוח, המינוח הזה בסוף המשנה, רגליים לדבר. מה הכוונה רגליים לדבר? לדבריו עתי שפיר, שזה שכתב שרגליים לדבר, הוא תם, למה נלך אחר החזקות? הכוונה, מה זה רגליים לדבר בעצם כדי שנוכל להתקדם בחיים. אחרת נהיה מוקפאים במקום עם כל מיני ספקות, מה שאנחנו קוראים OCD. OCD זה בעצם משתק את האדם, כי אתה לא יכול לזוז כי אתה תמיד בספקות. כן נטלתי ידיים, לא נטלתי ידיים, כן אמרתי מה שברך, לא אמרתי, כן אמרתי על הבא, כן קשה, לא קשה, פשוט אתה, כל זה באנגלית paralysis by analysis, כן? אתה מוגבל כי אתה מנתח את זה כל הזמן. צריך להתקדם, צריך לעשות, לא להיות תקוע בראשך, לא להיות לחוד בראשך. אז זה לפי שלא נלך אחר חזקה, אלא נאמר שאפשר שנשתנה מה שיהיה מחזק בו, לא נוכל לעמוד בשום עניין, לא נוכל להעריך ולהגיע לשום מסקנה. שתאמר, אפשר שהוא כך, תוכל כמו כן לומר שאין כך, זה כן, לא קשה. שדברים אפשריים, אין להם תכלית, שנוכל לעמוד בשום אחד מהם. וזהו שרגליים לדבר. כלומר, שאין עמידה בדבר אפשרי, כאילו יש רגליים הלוך תמיד. יש לי תנועה, אני יכול להתקדם, רגליים לדבר. שוב פעם, הרמב״ם לא כותב רב חיים, הוא לא מקטלג, הוא לא אומר חזקה X מול חזקה Y, הוא רק נותן את ההיגיון. יש היגיון בסיסי, איך שלא נגדיר חזקה. יש היגיון בסיסי, שאחרת לא נוכל להתקדם. אבל כל הטון של הרמב״ם הוא שחזקה יכולה להיות לא רק תגובה הכרעתית, איך אני מגיב לספק, אלא איזו עמדה יותר, בוא נגיד, סמינלית ופונדמנטלית. יש דברים שאני לא חייב להתייחס אליהם. האם יש בעולם החזקה מצב, לא שאני מכריע את הספק, אלא שאני מתעלם מהספק. לא שהוא ספק, אלא שהוא ודאי. לא שהוא הכרעה, אלא שהוא לא נחשב לדעת הספק. או, ויזואלית, כל המובן של חזקה היא, יש X ויש Y, ויש ספק על הזמן הבינתיים, אז אני אומר, לפי החזקה, כנראה שזה X. אני מכריע באיזשהו דרך את המצב ביניי, את הזמן ביניי. האם חזקה היא בעצם לא הכרעת התקופה של ספק, אלא מחיקה. אני לא צריך לתעלם, אני לא צריך להתייחס, אני יכול לתעלם. אני לא מכריע שזה היה איקס, אני לא צריך להפעיל עליו את הספק. הספק מתחיל ממתי שנולד ספק. בשעה וואי, אז עכשיו השאלה מתחילה, אני חייב קדימה להכריע מה ההלכה. אני מתעלם מהעבר, כי ברגע שאני נכנס לעבר, זה החור שאתה לא תצא ממנו. ואפילו, וכאן החידוש, ואפילו אם לא נגיד אותו בשאר חזקות, האם יש חזקה אחת בעולם, תסתכלו עליי, שהיא כל כך טבעית, והיא כל כך פיזית, והיא כל כך נתון, שלגבי אותה חזקה, אני לא מכריע ספקות, ואני לא מברר ספקות, אני פשוט אומר בתורת ודאי, אני מקבל את המצב הזה כנתון, ודאית, אני מתעלם מכל שאלות, התורה נתנת לי להתעלם ולהגיד כאילו זה אמת וודאית כאילו בעועדים. איזה חזקה אני מתייחס? חזקת הגוף. האם חזקת הגוף שונה בכך שזאת התעלמות מספק וזה הופך את השאלה לשאלה ודאית? לא דבר שאני מברר אותו לפי התנהלות ולפי בירור, אלא שאלה ודאית. ונוכח, ננסה להוכיח אותו. האם הקפיצה של חזקת הגוף הוא לא סתם איזו קפיצה מינורית בין הכרעה והתנהלות לבין ברור, אלא חזקת הגוף זה כבר המפלס העליון. זה דבר שאני יכול להתעלם. כל שינוי בעבר, שבעצם שינוי מהטבע הפיזי, אני אומר, אני לא חייב, כי אחרת כל העולם הוא בספק. אם האילן הוא אילן, ומים הוא מים, ומתה נועם, ואתה אורי, ואתה בני משה, וזה כיתה, וזה כן קיים או לא קיים, ואני... אין כאן ודאות, אין כאן, אתה לא תחיה. אז לפחות, במצב פיזי נתון של המקווה, שיחה של אישה, אני יכול להגיד, אני מניח עד הרגע האחרון, לא מכריע, לא מברר, לא מתנהל, אני אומר בתורת ודאי שהייתה חזקת הגוף. אם יש... תן לי לעשות שתי משפטים. אם זה בתורת ודאי, אז ברור שנוכל להגיע למצב שזה כל כך ודאי ש... תשלם את המשפט? מוצאים המון. במקביל למה? תעשה הקבלה. כמו שאני אומר שחזקת הגוף זה לא הכרעת ספק, זה בתורת ודאי, כי אני לא צריך להתייחס לספק ולמוצאים המון, כמו שראינו ש... ספק ספק, או לא נחשב הכרעת ספק, כמו רוב, אלא שזה נחשב לא לידת הספק, ואז ראינו בתוספות, ראיתי את התוספות בתפתת, שאפשר לשים המון, אין ספק ספק. זה פשוט אותו תרגיל. כדי להגיע לדבר שיוצאים המון, אני חייב להגיע לוודאות. כן, נכון, כמו עדים. ופתאום, יש שני דברים שנתפסים לנו, שנראים לנו כהכרעות, ואני אומר לה, אם לא הכרעות, הם, אני לא שואל את השאלות. תקשיב, יש את השאלות. אותו מנגנון שהפעלתי בספק ספק, אני מפעיל בחזקת הגוף. שזה לא תגובתי, זה הגדרתי. כל מה שקרה בעבר, הוא בתורת ודאי, שהייתה שלמה. בספק ספק, אני אומר שהחפץ הזה, שהוא רק אסור, אני לוקח שתי הנחות, הוא מותר בתורת ודאי. המכנה המשותף, על ידי שניהם, אני מוציא כספים. זה מאוד מאוד מוזר. עד שמגיע למצב ש... אמרתי שאין כאן ספק, בספק ספקה ובחזקת הגוף. כן, משה.
כל המשפט
שאמרת
שאפשר להחליט
ולהגיד
אני לוקח
למצב הנתון
ומוחק את הספק.
ממה?
אני לוקח למצב הנתון,
נדעו לה,
כרגע ואני
מוחק
את הספק. למה
נבחור נקודת יחוס
אחת
למול השנייה? למה עבר ולא עבר? כן, זה תמיד שאלה בחזקות, גם אם לא נגיד מה שאמרתי, כן? תשכח כל מה שאמרתי עכשיו. איך שלא נגדיר חזקה צריכים לשאול למה אני הולך מעבר לעתיד ולא מעתיד לעבר. כן, אז זה כנראה, נדבר קצת על זה בסוגיה הבאה. אבל זה לא שאלה נגד הבנתי, זה מובן ונתון בתוך חזקה. דווקא בעניין של העלת הספקות זה יותר סביר, שאני יכול, כי אחרת, אם אני לוקח כל דבר שמשתנה בהווה ואני מושך אותו קדימה, אז אחורה סליחה, אז זה עדיין מבבל אותי, כי אני צריך להתקן כל מה ש... כמו בסרט, אני חייב להתקן את כל הציר הזמני לפי מה שקרה בעתיד, אז זה כל הופך להיות מבולבל. אם אני לוקח כל מה שקרה בעבר כדבר נתון, כי ודאי אני יכול להתקדם הלאה. אז דווקא מה שאמרתי מכיר על השאלה. אבל השאלה שלך, אם נגיד שחזקה זו תגובה, למה אני מגיב לספק בהמשכת העבר ולא בהקדמת העתיד? כן, עקיבא.
לגבי ספק ספקה אפשר להבין שאין לנו ספק, כי באמת זה כאילו משהו רחוק מאוד. כן. הרמב"ם אומר שכל עוד לא נביא את זה, כל עוד שאין לזה משהו שמסלק את זה לחזקה. יש פה, היא עכשיו עוד בתולה.
יפה. אז עקיבא מעלה את השאלה הגדולה פה בסוגיה. כן, נקרא את השם שמה, דביא אחת. עקיבא טוען מילא אם יש דבר שהיה בעבר, ואין כאן, איך מגדיר אותו? דבר שקרה, איך קוראים לו? ראותה. אם יש חזקה זה לא התראה, אז אפשר להגיד שאני לוקח את זה כדבר פשוט. ש... אבל להגיד שחזקת הגוף של האישה, משעת לידתה, היא נחשבת חזקת הגוף בתורת ודאי, ואין כאן אפילו המדד שלה, גם אם בפועל היא כרגע בעלת מום, או בפועל היא כרגע בעולה, זה עקיבא לא מוכן לקבל. ומי עוד לא מוכן לקבל? אולי רבי יהושע. אולי זה כל דווקא זה בדיוק נקודת המחלוקת. אם אני אומר את ההיגיון הזה גם בחזקה שאיתך, אם ראו אותה. כן, מי שראה את התוספות בדף למדבר, והוא מלא את הנקודה. פה נקרא את ששמעת. ראיתי לכם ששמעת אותה, לא שמתי במקורות, אבל בוא נקרא את הלשון שלו. אוקיי? אין מספיק דפים, יש מספיק דפים למי שהגיע, כן. השמה הזאת, זה הייתה הרבה דפים. יש עוד כמה דפים, אני חושב ששמעת את זה. מישהו קצת עבודת בית, אז
אני חושב
ששמעת את זה. כן. כן, נתחיל בקטע השני. אני חושב ששמעת את זה קצת. אלא לטיימה, קטע השני, שורה שנייה. נראה טיימה, שורה שלישית, תחמלת. תקשיב ותקשיב איתם מה שאמרת, כן? הוא מתחיל עם הכיוון שלך, ואחר כך לא ברור. זה ודאי, שורה שלישית. היכה דלקה ראותה. אוקיי? המצב שלך הכיוון. ואין מקום להסתפק, ודאי לא נחתינן לספקה. כשאין ראותה, אז אפשר להגיד שזאת לא נחשבת לידת הספק, ואני אפילו לא מעלה את השאלה. קטע שני, שורה שלישית. למשל, אני מוכר לאיתן בהמה. והבהמה הולכת לאיבוד. ואחרי שנה איתן אומר, אבל הייתה טריפה בבהמה, יש כאן מקחתות. לך תביא את הבהמה. תראה לי שיש מחט בריאות. כל הספק של הגמרא בהמשך שמה, שאני מוכר לאיתן בהמה, ואז הוא מביא את הבהמה מחר, ויש מחט בריאות, ויש ספק מתי לפני אחרי המחיה. אבל זה שהוא טוען, שעל הבהמה שהוא כבר שחט ויחל, או שהוא כבר מחר לאסיה. היה מחד בריאות, זה לא נחשב לידת הספק, כי הוא בדרך מה שמעתי, זה נחשב חסקה, זה לא ריטרה, כי אין כאן ריטרה, לא הבאתי שום מבדות, לא הבאתי שום פגם, לא הבאתי שום סימנים. נראה טיימה, דבר דה איך הדולה קרה אותה, ואין מקום להסתפק. ודאי לא נחתין על מספיקה, אנחנו לא מעלים את הספק. כגון טבח, שלקח בימה ונאבדה, הייתה נתה טבח, לקחת את הבימה והוא הולך לאיבוד. וטובע מוכר דמים, אתה רוצה את הקצב בחזרה, ודאי לא מוציא טען לוקח, טען אימר טריפה הייתה והיימק עם מחקטוס. כיוון דלת המקום ראותה לספק, ודאי לא נחתינו לספק. וסומכים על חסקה גם נגד הרוב. ואם כן, במחת שנמצא ראותה לפנינו, שגורם הספק לומר אינו טריפה, אז זה סיפור אחר, בדיוק מה שאמרת. כמובן הוא ממשיך ומסביר בכל זאת למה אנחנו מציעים כסף פי חזקת הגוף. אז מה שעקיבא טוען זה באמת שאלה מעניינת. אנחנו נוכל לקבל את הספרה הזאת בחזקת דלא איתרה. כשאין ספק בכלל, אם המקווה היה חסר, אני מניח שהוא חסר עד להודעה הבא, ולא קיבלתי הודעה הבא. מה קורה במקווה שנמדדה ונמצא מלא וביום חמישי נמצא חסר, אני יכול להגיד על הזמן הבינתיים, כמובן, אני מדבר על אישה, לא המקווה, אבל גם לגבי אישה. היא נולדה כשלם, כבתולה. עכשיו מתברר שהיא בעולה. אני מנסה למור על מה קרה בעבר, אם עדיין יש לי יכולת להתעלם מעבר. זה יכול להיות המחלוקת בין גמליאל לבין רבי יהושע. רק כדי להרחיב את האופקים לפני שנחזור למורה. השאלה הזאת יכולה להשפיע על שאלה מאוד מעניינת. האם יש מצב של חזקת הגוף? אני יכול להפעיל חזקת הגוף גם כשאין אף גמין ההלכתית. אם חזקת הגוף זאת תגובה לשאלה הלכתית, כמו שאר חזקות, או חזקת הגוף זה משהו הרבה יותר בסיסי, אולי ברור, אולי משמענו, שזה לא נחשב לידת הספק, אני מתעלם לגמרי ממקומות שעבר מבחינת דבר פיזי. מאוד מאוד שמחתי, כי אני למדתי את הסוגיה הרבה פעמים, זו סוגיה מאוד מנכרת, אבל חיפשתי ומצאתי משהו בשם רב חיים שלא כתוב בשום מקום אחר. בספר שנאות יעקב, זה היה נכדו של רב חיים בלשן, יעקב כהנה שפירא, כן, וכתב ספר נאות יעקב, והוא כתב תשובה, דיון בינו לבין רב חיים שלא כותב בשום מקום לדעתי. כמובן, אנשים שמצאתם את הספר הזה, אבל לא כותב בספר של רב חיים, לא כותב בספרים הקודמים של רב חיים. מה השאלה? יש קצת זמן לתמר, כן, יש לנו טיפה. בואו ניכנס לזה מאוד מעניין, כן? מה הראיה שגם רבי יהושע מקבל חזקת הגוף? משקראת הגמרא?
בצרעות.
כן. בצרעות, אמא בהרת, הצהוב בבשר קודם לסער לבן, אז זה תמה. אם הסער לבן קודם לצהבת, לצהוב, בהרת, אז זה טהור. ואם יש ספק, בואו נקרא את הגמרא, אם בהרת קודם לסער לבן תמה, אם סער לבן קודם לסער טהור. ספק תמה, רשוע מתהר. אז למה רשוע מתהר? חזקת הגוף. מה חזקת הגוף? אני דוחה הופעת שיער לבן לדקה האחרונה. אם השיער לבן היה בדקה האחרונה, אז כנראה שהבהרת, הפך, אני דוחה את הבהרת עד הדקה האחרונה. אם אני דוחה את הבהרת לדקה האחרונה, כנראה שהשיער לבן קדם, הקדים את הבהרת, ואז הוא טהור. הנה אני מפעיל חזקת הגוף לדחות את הופעת הבהרת. אז מה השאלה המתבקשת? כמו שאני מפעיל חזקת הגוף לדחות את הבהרת לדקה האחרונה, בואו נפעיל חזקת הגוף לדחות את השיער. איך אתה מפעיל? זה מגוחך. איך אתה מפעיל חזקת הגוף להכריע בין שני הופעות? בדרך כלל חזקת הגוף זה לדחות את המום, זה לדחות את השארת פתולים. כאן השאלה לא האם דבר קרה, אלא מה קדם למה. אז אתה רוצה להגיד, חזקת הגוף, נגיד שהבהרת קרה בדקה האחרונה, והשיער לבן היה לפניו, לפניה, ואז היא טהורה, הוא טהור. אבל למה לא נגיד חזקת הגוף, ולאחר את הופעת השיער לבן? זאת השאלה ששאלת רב חיים. רב חיים השיב לו, נקרא אותו ביחד, רב חיים השיב לו, אתה לא יכול להפעיל חזקת הגוף לגבי לבן. כי לבן אין נפקא מינה מתי הוא קורא. אם לבן קורא בלי בהרת, אז אין לו שום נפקא מינה הלכתית. אתה לא יכול להגיד חזקת הגוף ולתארך הופעה אם אין לו השלכות הלכתיות. בהרת יש השלכות על צרת בלי קשר לסער לבן, כי יש סוגי צרת אחרים, אני צריך לדעת מתי בהרת. אז להשפיע על שאלה מתי קרה בהרת על ידי חזקת הגוף אני יכול, כי לבהרת תמיד יש השלכות הלכתיות. אבל סער לבן, אם סער לבן סתם צומח באור, הוא לא ישפיע על צרת. כל השאלה של שיער לבן היא אם הוא צמח בתוך בהרת. התשובה של רב חיים לאותו אדם, לאותו רב, היה שאתה לא יכול להפעיל חזקת הגוף, אלא אם כן יש השלכות הלכתיות. זה לא מקובל על כל האחרונים. אני אומר לך, יש אחרונים אחרים שאומרים חזקת הגוף זה מצב פיזי שאני מפעיל ואני מקבל גם מי. אין השלכות אחרות הלכתיות מיידיות. בואו נקרא אותו ביחד כי זה לשם כל כך מעניין. זה ספר נאות יעקב. אוקיי, וזה מוכרח בסוגריים, האותיות הקטנות, וזה מוכרח נאות יעקב. ממה שנחלקו בישוע וחכמים בספק בהרת קודם ספק שיער לבן קדם, בישוע מתהם שמחזקת הגוף. ולכאורה, המחבר טוען, ולכאורה, אין לך? אין לך ככה שלא אין לך מתוך. ולכאורה הוא שואל, בסוגריים, הרי אותה חזקת הגוף עצמה יש לו גם להשיער לבן, ונאמר שבאתה אחר בהרת. אתה מפעיל חזקת הגוף כדי לאחר את השיער, סליחה, לאחר את הבהרת, ואז ממילא השיער לבן קדם לבהרת, כי אתה מאחר את הבהרת, מדין חזקת הגוף שבהרת קרה מאוד 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 מאוחר, ואז שיער לבן היה לפני כן, כדי לתהר, תגיד הפוך, שהשיער לבן קרה מאוד 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 מאוחר אחרי הבהרת. איך אתה מפעיל חזקת הגוף לאחר את הבהרת ולתהר את האדם? תתאמה אותו כי אתה מאחר את השיער לבן אחרי הבהרת. זה פשוט מה הסברה פה? אז הוא שאל את השאלה הזאת לרב חיים, והוא נתן לו תשובה ככה אישית, הוא לא כתב את זה בשום מקום. והיטיב אשר תירץ לי כבוד שערי הגאון רב חיים סולובייצ'יק שליטה. למה קורא לרב חיים סולובייצ'יק שערי? כן. כי רב חיים, רב יוסי דב הלוי, הבית הלוי, התחתן עם הנכדה של רב חיים בלוז'ן. אז זו אותה משפחה. אז הוא הנכד של רב חיים בלוז'ן, נכד, נין של רב חיים בלוז'ן. אז הוא מדבר על רב חיים שהוא קרוב משפחתו. שערי רב חיים סולובייצ'יק, שליטה. האב בייסדין בריסק דוליטה. זה בדבר שאין לנו ממנו נפקא מינה לדינה, אין זה ספק כלל, ולא שייך לדון על הדין חזקה. ולכן, בשיער לבן, בפני עצמו, שאין בו דין תומעה, אין זה בסוג ספק, כיוון שאין שום נפקא מינה במה שהקדים או נתאחר לבוא, ולא שייך דין חזקה, כל שאין נפקא מינה לדינה. שיער לבן, אתה לא יכול להפעיל חזקת הגוף, כי אין נפקא מינה עצמאית מתי קורה שיער לבן. זה רק בקשר לפני או אחרי הבהרת. מה שאין כן בבהרת, זה גם כשהיא לבדה, בלי השיער לבן, יש בה דין תומה, שצריכה הסגר על כל פנים. ולכן הביא ספק, ושייך בו דין חזקה. וואו, זה משהו כל כך יסודי. חזקה שייכת רק על ספק שיש נפקא מינה להלכה. אתה לא יכול להפעיל חזקה על דבר שאין בו נפקא מינה להלכה. ממילא, בהרת תמיד תהיה נפקא מינה. ממילא אני יכול להפעיל את חזקת הגוף לאחר את הבהרת אחרי שיער לבן ולטהר. אתה לא יכול לעשות הפוך ולהפעיל חזקת הגוף לאחר שיער לבן כדי לתמי כי הוא קרה אחרי הבהרת. רבותיי, אני לא מוכן לקבל רב חיים לגבי חזקת הגוף. כי חזקת הגוף זה לא הכרעה תגובתית. מה שרב חיים טוען, זה נכון לגבי המנעד שלנו. אתה מפעיל כוחות רק אם יש הסלחה לדין. אתה רוצה להפעיל חזקת המקווה רק אם יש הסלחה למעשה. אל תפעיל מקווה בלי שום תועלת, בלי שום. אתה רוצה להפעיל חזקה לגבי סכין רק אם שחטת מסכין. אתה לא סתם מפעיל חזקות אם אין כאן הכרעה הלכתית, כי חזקה היא בעצם בהתנהלות הלכתית. אני צריך הלכה שאני חייב לדון עליה איך אני מתנהל. אבל חזקת הגוף, כמובן, אני לא יכול לקרוא חיים, אני טוען שאולי רשי יכול לקרוא חיים. חזקת הגוף שונה, חזקת הגוף זה לא תקובה. חזקת הגוף זה הנחת נתונים. אני מניח שהנתונים קיימים מעבר, כי אחרת אין לי דרך להתקדם מלרגליים דבר של הרמב״ם, ואז אני יכול להפעיל חזקת הגוף, גם לגבי דבר שאין לו שום השלכה הלכתית, כי אני, זה בעצם, התורה נותן לי איך לחיות את החיים, איך להסתכל על העולם, איך לקבל נתונים, איך להעריך את העולם. גם אם אין נפקא מינה, איך להבין את השאלה של הנאות יעקב, נגיד איזה סברה אחרת, איך להבין את חזקת הגוף בין בהרת לבין שיער לבן. אבל מה שרב חיים השיב לאותו נאות יעקב, לאותו יעקב שפירא, מה שהוא הגיב לו, אני מקבל אותו לגבי חזקות, אני לא כל כך מוכן לקבל אותו לגבי חזקת הגוף. כי חזקת הגוף שונה. מכיוון שהיא שונה, היא מוציא כסף. מכיוון שהיא שונה, אני יכול להפעיל אותו גם כשאין השלכות מעשיות. כמובן, תהיה השלכות מעשיות. אין השלכות מעשיות בשלב הזה, אבל תהיה השלכות מעשיות. כי זה לא תגובה ולא הכרעה. זה אני מתעלם מהספק הקודם. אז אני מוכן לחלוק על רב חיים בהבנת דעת. תן לי כמה שניות, כי אני צריך לסיים עכשיו, כי יש בתשע וחצי. זאת אומרת, האם חזקת הגוף שונה בכך, לא בגלל שהוא בירו יותר חזק, אלא היא כוח אחר לגמרי. לא מגיב לספק, אלא אני מתעלם מספק. אם כך נגיד, נוכל להבין את הדבר, את השיטה מאוד 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 מזהה של רבא. אני צריך לסיים, אז אני רוצה לשים את התמונה. מה קורה לחזקת הגוף הכל כך חזק, הכל כך סופרמן, הכל כך טוב שאני מתעלם, זה לא תגובה, אני מתעלם, אני מוחק, תקשיב על זה, אני מוחק את העבר, אני לא מתעלם מהעבר, אני לא מסתכל על העבר. מה קורה אם יש עבר שאני לא יכול למחוק? כי דבר אחר גורם לי לא להתעלם ממנו. זה יפריע לחזקת הגוף. בדרך שהוא לא יפריע לשאר החזקות. כי שאר החזקות זה הם הכרעות, אני מכריע. תכריע, תכריע. כי שאר החזקות הם מסי, הם מאוד מלוכלכות. אני כבר עומד מול ספק ואני חייב לטפל בספק. אבל כל השאיפה של חזקת הגוף זה להגיע למצב שאני מוחק את העבר, אני נקי אותה, אני מתעלם מהעבר. אם יש מצב שלא נותן לי להתעלם מהעבר, אני חייב להתייחס לעבר. את כל האוויר יוצא מחזקת הגוף. כי כל חזקת הגוף זה תתעלם מעבר. לא תכריע את העבר, תתעלם מעבר. ברגע שדבר אחר במרכאות מונע ממני לתעלם מעבר, לחזקת הגוף לא מצליח. לא אני מתכוון. לתעלם מעבר. מה לא נותן לתעלם מעבר?
לא על הספק.
איפה לא על הספק? זה בדיוק מה שרב התורה. במשנה שלנו, אם נולד הספק ברשות האבא, אתה לא יכול להגיד אני מתעלם מאהבה. כי, תסתכל על הכתום, יש דבר שנקרא רשות. רשות זה לא זמן בציר, זה תקופה, זה פאזיה בחיים. כל היריבות של חזקה, אני מאמין את החזקה על ציר הזמן, דקה, 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 ואני מאחר את השינוי בדקה האחרונה. אבל מה אני מחלק את הזמן, לא לפי דקות בודדות, אלא לפי רשויות, אני מלביש פאזיות על הזמן. זה פאזיה של האבא, זה פאזיה של הבעל. זה השחור שדבשתי. כל המושג של חזקה זה ציר זמן, יש Y, אני חותך את הציר זמן ואני מכריע X כל הזמן. אבל מה אני רוצה למחוק אותו? אבל יש דבר שמונע ממני למחוק. כי יש פאזיה של זמן, זה רשות האב, וזה רשות הבעל, ואני לא יכול להתעלם לרשות האב, כי אני חייב לחתוך אותו, כי מהקטע הזה אני לא יכול להתעלם, כי יש משהו ברשות האב, נולד ברשות האב. אז אם אני צריך להתייחס לחלק הזה של הפאזיה, אבל גם צריך להתייחס לחלק הזה של הפאזיה, והפלח לחזקת הגוף. ככל שחזקת הגוף זה תגובה, אז היא תגובה לשאלה של דקות. כן קרה, לא קרה, כן קרה, לא קרה, כן קרה, לא קרה. אני אומר, לא קרה, לא קרה, לא קרה, לא קרה, לא קרה, לא קרה, עד הדקה האחרונה. אז אין שום סיבה לשלול חזקת הגוף אם נולד הספק ברשות האבא. כי בסדר, אני אגיד שזה קרה דקה לפני שגילינו את האמון אחרי הרסן. טוען רבה, כאן נמצאו כאן היום, אני מגביל חזקת הגוף דווקא בגלל שהוא כל כך שומח. דווקא בגלל שכל כוח חזקת הגוף עקיב אצלנו כדי להוציא כסף. אולי חזקות הגוף אחרות, כל כוח חזקת הגוף שאתה מתעלם מעבר. אוקיי, יפה. זה בדיוק אותה דינמיקה של ספק ספקה. שכל המגבלות על ספק ספקה זה בגלל שספק ספקה זה לא רוב, אלא זה לא נחשב לידת הספק. אז אני דורש ספק ספקה מתפך, אז אני דורש ספק ספקה משתי שמות. כי אם ספק ספקה זה רוב, אז כל ספק ספקה מקובל. אבל ברגע שאני מגדיר ספק ספקה, דבר שלא נחשב לידת הספק, זה רק יתפס במצב מאוד ספציפי של ספק ספקה. אם יש ספק ספקה מתפך, אז אני לא יכול להגיע לאיסור בשום דרך, אלא אם כן אני אעשה שתי קפיצות. אם יש ספק ספקה שאינה מתפך, אז אני יכול להגיע לאיסור עם קפיצה אחת, אם אני אהפך את הספק, ספק ספקה. גם כאן. אתה רוצה להוציא כסף עם חזקת הגוף רשי? רק חזקת הגוף שהיא סגנון של חוסר שאלות. אני מתעלם מעבר. כדי להתעלם מעבר, אתה דורש עבר נקי. ברגע שיש טשטוש בעבר, ברגע שאני מחלק את העבר, לא לדקות, אלא לתקופות ולפרקים ולפאזיות, ולפאזיה הזאת של רשות האבא, אני חייב להתעמת איתו, כי בעצם התקופה הזאת של רשות האבא, יש ספק, אני לא יכול להתעלם ממנו, אז אני לא יכול להתעלם גם מהחלק מהפאזיה הזאת הקודם. אם חזקה זו תקופה, אז אני לא צריך לשאול שאלות נוספות חוץ משאלות של זמן. אני אומר, יש שינוי, אני מתייחס לשינוי, אני מכריע את השינוי, ואני אומר שזה קרה בדקה האחרונה. ברגע שחזקת הגוף היא על מה אתה שואל, אז זו שאלה הרבה יותר עדינה. וברגע שיש גורמים אחרים יכולים להשפיע על מה אני כן צריך לשאול, מה אני לא צריך לשאול. אז כוח חזקת הגוף היא דווקא חושף אותו למגבלות. מכיוון שחזקת הגוף הזאת היא לא באה להכריע, כי אם הוא בא להכריע הוא לא יוציא כסף. חזקת הגוף שלנו היא באה להוציא כסף. איך אני מוציא כסף? אני מתעלם מעבר. אוקיי, תתעלם מעבר, טוען רבה. אבל אם נולד הספק ברשות האבא, אתה לא יכול להתעלם מרשות האבא. אז גם מרשות האבא הקודמת, כי זה פאזיה, ואתה מבחינה מופשטת, אתה לא יכול להגיד אני מתעלם מרשות האבא. אני משנה את הניסוח של חזקת הגוף, ואז אני חייב לדאוג להשפעות שבדרך כלל לא משנות חזקת הגוף. זה בעצם הדרך להבין את רבה. אתה הופך חזקת הגוף לא לתגובה, אלא לשאלה מה אני כן מתייחס, מה אני לא מתייחס. ואז השאלה הזאת, מה אני כן מתייחס, מה אני לא מתייחס, עלולה להיות הרבה יותר מסובכת ומורכבת. אם השאלה היא מתי זה קרה, לא קרה, אז זה ציר זמן, ואני תמיד דוחה אותו לדקה האחרונה. אם השאלה על איזה חלקים של העבר אני כן מתייחס או לא מתייחס, אז זה כבר שאלה לגמרי אחרת. והשאלה הזאת היא לא תגובה לספקות, היא על איזה פרק אני מתעלם ממנו, ואיזה פרק אני לא מתעלם ממנו, ואני כבר לא יכול, אני לא חייב להגיד אותו, אני לא יכול כבר לחתוך את רשות האבא. ברגע שנכנסתי לבוץ ואני חייב להתייחס לרשות האבא, אני לא יכול להשתחרר. כל המושג של חזקת הגוף, המושג החדש, שאני משתחרר מאותה תקופה. כאן, אם צוקן היו, לא משחרר אותי, כי אני כבר צריך להתייחס לרשות האבא. אני מתייחס לרשות האבא, אני חייב להתייחס לכל רשות האבא. מה שאין כן, אם חזקה זה תקופה, אני לא חייב להתייחס. זאת אומרת. מסכים, ואני אגיד איזה משפט אחד. חזקת הגוף. אבל אחת, חזקה קלאסית. חזקה למקרה, איך הוא מוציא כסף? התשובה היא לא מוציא כסף, הוא מוציא כסף יחד ברגע שם. אבל לפי רשי, בתוספות בעין ואב, אם זה משהו אחר, מה זה משהו אחר? אז גישה אחת שזה ברור, גישה שנייה שזה לא נחשב לידת הספק. זה כמותי יותר, אני מגביר את חזקת הגוף, אני משנה אותו קצת מחזקה לבירור, כאן זה משהו לגמרי אחר. זה חזקת הגוף כל כך מיוחד שהוא לא מגיב, הוא פשוט נותן לי להשתחרר ולמחוק את העבר. הנפקא מינה שעליהם לא הגענו, זה כמובן הכיף של חזקת הגוף. מה אתה כן קורא חזקת הגוף, או מה אתה כן נותן להוציא כסף? וזה בא לידי ביטוי, בדף י' ג' בדף י' ג' משפט אחד אין כאן חזקת הגוף של דף י' ד' כי בביקוח בין איש לאישה בדף י' ג' השאלה זה לא מתי שזה השאלה הקלאסית של חזקת הגוף השאלה זה איך אז לפי הפשטות חזקת הגוף לא קיימת שם היא טוענת מוקדץ משנה ראשונה הוא טוען דרסדיש אז יש ראשונים כמו הרן או הבית לוי שהזכרתי לראשון שגיד נכון אין לחבר בין המשנה בדף י' ג' לבין המשנה בדף י"ב. כי בדף י"ב יש לאישה חזקת הגוף, פיזית, טבעית, לדחות את האירוע עד הרגע האחרון לטובתה. בדף י"ג אין חזקת הגוף. ממילא יש ויכוח אחר בדף י"ג, אבל אין לחבר אותם. הרמב"ן מנסה לחבר אותם. הרמב"ן מייצר חזקת הגוף בדף י"ג, שיש חזקה לאישה זאת שהיא לא בתולה, אבל לא ידי דרוסות איש, כי רוב נשים לא נבעלות, רוב נשים יפה, אבל לגרור לזה חזקת הגוף, כשזה לא משהו טבעי ופיזי, זה נשמע לי יותר כנורמה. עד כמה אתה יכול להכניס עוד חזקות לתוך העולם של חזקת הגוף של מציא כסף? כמה אתה מגביל אותו דווקא לחזקת הגוף של האישה שנולדה בלי מומן ובלי עדים בטובן? אם אני אומר שחזקת הגוף זה ברור, אז אני יכול להכניס הרבה הרבה חזקות בתוך חזקת הגוף. אם אני אומר שחזקת הגוף זה משהו נתון שאני מתעלם מעבר, אני מקבל אותו כנתון, אז הרבה פחות סביר להכניס עוד חזקות. ואז לדעתי הרמב"ן לא הולך בכיוון הזה. הר"ן שמנתק בין הסוגיות יכול להגיד, הנה, אני רק מקבל חזקת הגוף בי"ב, לא בי"ג, אני חייב לחפש דרך אחרת לבין י"ג, במחיר שאני מנתק בין שתי הסוגיות, והופך י"ג למשהו אחר. אז זו השאלה הבאה, הכיף חזקת הגוף. התחלנו קצת עם אפרים. זאת אומרת, השאלות, מה הופך את רש"י לכל כך חשוב? כי יש סוגיה אחת בש"ס שבעצם מפריד לגמרי בין חזקת הגוף לשאר החזקות. ולא בהבדלים ניואנסים קטנים, אלא הבדלים רדיקליים. חזקת הגוף מוציא כסף לפי רש"י, חזקות אחרות לא יוציא כספים. אז זה נותן לי איזה ביטוי מאוד מאוד בולט לכך שחזקות הגוף שונה, השאלה איך נגדיר את השוני. והמגבלות עוזרות לנו להגדיר את השוני. זה שרבא מקביל ואומר, אם נולדה המום, נולד המום בשביל האבא, הנה אתה חייב להתייחס גם לזמן לפני הארסין, למרות שיש חזקת הגוף, למה אני מסליח חזקת הגוף דווקא בגלל שעולד פה? כי חזקת הגוף זה רשות להתעלם. אין לי רשות להתעלם כשאני לא יכול להתעלם. אני חייב להתייחס לשביל האבא, אני חייב להתייחס לכל רשות. אם חזקת הגוף זה לא רשות להתעלם, חזקת הגוף זה הכרעה, אז אני מכריע. בסדר, אני לא יכול להכריע את החלק הזה, אבל אני מכריע שהוא מגיע והוא קרה לפחות אחרי ארסין, ולמה להגביל חזקת הגוף. אוקיי, כפי שהבטחתי לכם, הסוגיה הזאת היא לא קלה. הסוגיה הבאה תהיה הרבה יותר קלה, זאת אומרת, הקושי שבסוגיה הבאה, שזאת סוגיה של שני דפים, צריכים משהו לראות שני דפים ביחד, ואז לפרק את הסוגיה לחלקים. אנחנו לא נראה את כל הדפים ביחד, אני אסכם לכם את הקטעים החשובים. אבל השיעור הראשון והשני לפחות יהיו הרבה הרבה יותר קלים, שאלה של בורי ושמע ושל אלה חננו ביסורים, הרבה פחות מסובך מחזקת הגוף, אוקיי? טוב, שבת שלום, תהנו מהשבת כסף. שבת שלום.
The first model, the mirror model, would also explain why it wouldn't matter if a lot of a fake, because if it's a mirror, then it's all a game of sikuyim. There's a higher sikuy, it was by her, if it was a mirror shudah.
But why does the sikuyim change? Just because there's a formal discovery.
We have more data, so now we have to take into account, we have more circumstantial evidence.
But I base data on time. There's only one factor, it's time. Why should the time be affected by some superimposed legal possession?
It's just a separate factor. And then we have two factors now. One factor is kind of goof. Factor two is no one else like your shadab. And so now when Bishin has like a machriel between the Marines, it complicates the picture.
So what you're saying is that Khan Linsu Khan Hayu doesn't limit the Chaskada government, establishes another force that competes with the Chaskada.
Right, which makes sense. If it's a mirror, then it makes sense other forces
right,
can
but I don't understand that force yet. I don't know what that force means.
Right, if not, there's no way to explain that Gemara.
I don't understand what that force means yet. Right. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.
Is there another way to explain the Gemara according to that?
Yes, I think the Shev Shemaitzer read the Gemara like you. There's an encounter force called Khan Linsu Khan Hayu. So we just assume that whatever, I don't even like to use the word location, it's not really location, whatever legal vector, legal quadrant that occurred, and we have to assume that whole quadrant is a backwards chazakat hashda, which would there is a machlokas rather than shmuel chazakat hashda in kedushin. That's only when it's not chazakat the meikara. That's clearly the way he learned it, but that's not what I'm saying here. And you say berur, if it's only berur, then it shouldn't be limited. Right? That's the whole problem. Who cares about the legality? Take out the black. You've got a timeline, an event occurred in the past, just delay it to the last possible moment. Who cares when he discovered it and what the legality of that moment of discovery is? But once I'm asking abstract questions, then I have to divide the history not into minutes, but into phases. Because I have to be able to just ignore phases of history. Ignore the World War. We talk about World War I. We don't think about months by months. We say, these 10 years, World War I, or this century. When we start thinking abstractly, we think in time, in larger blocks called phases. So when I'm thinking abstractly, what can I ignore? I can ignore phases in life that I don't have to relate to. But once that phase is in front of me, I've got to deal with things. I can't apply it. The luxury of avoiding the past is lost when you can't avoid the past. If you're not using that luxury, you're just responding. So just respond minute by minute. And that's the whole beauty of this shot. I'm not sure if it came across, but it's such a deep idea.
Right, so while she was engaged...
It also kind of limits Mishnah or something. It's all of Haraya. It's limited only to cases that bring in a new time factor, meaning... Like, I hypothetically think of a case where the Rosh Hashanah or maybe even contemporaneous.
Right, no, see, the problem here is the offset. That's the problem here. In most cases, there's only one boundary. So I sell you an animal, and I don't know when the mum happened, so I can have the luxury of both. I can say, look, Chazakas Agor says you have to prove it, I'll delay it to the last possible moment. And not only that happened here, Rosh. Here, there's an offset, because the finish line that we have to pass doesn't represent the Rosh transition.
Right.
That's what makes it such a provocative case. It's the offset between Eretz and Nisur. If I sell you an animal, which is the two cases at the end of the Gemara, I don't know what happened. I've got both things on my side. Namely, it happened in Yerushas, and I've got the Cheskas Hagof. Here, she has the Cheskas Hagof, but in this case, in the Reish, it happened in her Rishos. So you got those vying factors. So the easiest way is to say that the Rishos discovery prevents the Cheskas Hagof from operating. You're trying to say that now we have a clash between two factors. You have to define this Rishos. It's the hardest sell. Because it's so abstract, it doesn't relate to anything. Yes?
They also say that they're talking about if it's happened in Shabbat.
Absolutely, that's what Tosfos says. That where the entire Safek happened in Rosh Hashanah, after the Nisur. Tosfos says it here. Tosfos says it here. Update the Mishnah. Your day is based on Rabbah.
Could you say something that counterforce is something like somebody say Chazaka Kol Dimsa Mamon Tachtav Shalo? So Kol Dimsa Safik Michtachtav Shalo. It's his Safik. So then that's the counter bureau. On the one end of the bureau of Cheskas Hagof. On the other end of the bureau of if the suffix came about in your reshut, it's probably your fault the suffix there.
Fault or
not fault, I don't know. It's on you.
That's what I'm saying. I don't have the...
I don't know.
I don't understand this strong enough yet. Maybe if I understood Chazak HaDahashta better. But again, it's not even Chazak HaDahashta. It's Chazak HaDahashta based on some legal reality that shouldn't factor into time assignments. All Chazak is time assignments.
So even if I do create a backwards chazaka, why should it be extended or not extended based on this fiction, or not fiction, but legal rather than chronological issue of whose issues are happening?
That's why I'm running to an outside foot, meaning I'm saying it's a counterforce. It's not a problem inherent in the chazakas aguf, it's just as a counterforce against it.
So I think it's just much more elegant to turn chazakas aguf from time into attitude, mm-hmm. perspective. That's why I think it's such an elegant way to solve it. Once you rephrase chesed and gof, then these legal phaseologies are important. You have to know what phase you're in, because you can't just ignore the past. That the past is allocated differently. It's allocated based on phases, not just based on units of time.
Right.
Good. Okay.
Thank you very much. Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Shabbat shalom. Brisbane.
You said that if we want to define Cheskat HaGuf as Beirur, it works because since Cheskat HaGuf is a Chazaka about the physical reality, as opposed to Chazaka HaDin, which is just a Chazaka about Din, we can say that Chazaka about reality is in the past as the reality.
Well, I didn't say nikfas, I'm just saying it's a bearer. It's a responsive, but it's a responsive bearer, which always takes precedence over responsive procedures. Mm-hmm. And then I said a second time, it's not a response, it's a redefinition of what questions I can ignore. Mm-hmm.
I wonder if the Shia said that if it's a bearer, it would be broader being able to answer the question of how. As opposed to, if we were just saying that that's a fake, it wouldn't be. Intuitively for me, I would think the opposite, right? Because at the end of the day, whether we're saying it's fair or not, we're going to start that very vulnerable question. Of what was, and we're trying to carry over that reality of what was in terms of what state the body was in. As opposed to, in Redat HaSafek, I would assume that we're continuing with the same narrative. And if we're continuing with a consistent narrative, that would make more sense to me to say that you could preserve the narrative of she's not Mazama.
I think you're probably taking what I said in a slightly different derivative. I'm not saying we're preserving a narrative. I'm saying there's certain things that are so baked into nature, physical realities, that we don't have to think about. Hashem excuses me from thinking about yesterday whether that tree was a tree. I don't have to think about that. But that, in my opinion, Hashem excuses me only from things that are baked in as physical givens to nature. Trees, water, women born, rather than norms. But then that's what Ramban is saying. There's a norm here that creates a chazaka. Since most women are not going to have sexual removal of their hymen, they're going to the other way, so therefore I can look at this woman as a woman who did. They lived in stone, maybe that won't be true. Since they lived in stone, won't be true, so I don't see that as something I can ignore. I can give a response to it, I can do the bar, but I can't ignore it. So I think you're taking my statement not as ignoring the past, but as maintaining a narrative, and which sounds a lot more like there. I think you're converting my non-letters to something. Here's the word erase, ignore, move forward, put it on the shelf. So what things can I put on the shelf? Trees, water, and air, things like that. They're just given things off my neck, removing the property. See the Shidi Ishana?
Which one?
Shidi Ishana. It's a fascinating Shidi Ishana. He comes up with a chiddush out of nowhere that if the debate about whether she was a Basula or a Ba'ula at the time of the wedding, let's say she was born in 1902, she was born a Basula. They got married in 1922. Now they're having a debate when they get divorced in 1972. 2 years later, they get divorced. So you'd think she'd have a Cheskas HaGuf. That's the way it sounds in the Mishnah. That I can apply the Cheskas HaGuf from 1903 to 1922. And even though the debate and litigation is happening in 1972, we're arguing about 1922. Who cares? It says, no, since time has passed, since the point of uncertainty, you cannot apply the Cheskas HaGuf from 1902 to 1922 when the whole debate is emerging in 1972. Why? Why is that true? What difference does it make when I have this debate? I'm just taking an event or status, reality from 1902 and extending it to 1922, which doesn't make what I'm having the discussion. But if it's not a question of what's happening here, what's happening here, and what questions I have to face, this woman's been married for 50 years. No one's looking at her Basula anymore. Everyone, she's a grandmother, she's a great grandmother. No one's associating with Basula. So even though that's something which in 1902 was baked into the world, so it's just a chazaka, just stretch it, make a rubber band, stretch it. 22. The question of what questions I can just take as a given. I can take as a given a tree is a tree. But 50 years later, the Jews would have been cut down. I can't go back and reestablish my givenness in 1922. So it changes the whole, moves its goalposts away from how do I respond to questions, how do I maintain narratives, to what types of things can I just assume and ignore in the past? Assumes a bad word, it's kind of about the same thing. You know, preserve the narrative, it could be ignore, erase, it's ignore, it's forget about it. Okay, it's a very powerful tool, but you may not be able to wield it that often. There'll be things that force you not to ignore the past. Okay? And again, I'm more concerned with the structure. That's the methodology. The build test because they go from something so different and so powerful that it has limited application. But when it does apply, I can realize about it. That's the space you have to create for the rest of the second integration. Okay.
So I was reading this just